ברוכים הבאים לפרק נוסף בסדרה האמת של קורונה. ואם גם אתם נפגעתם מגזרות הקורונה נפשית, כלכלית, לימודית, חברתית, עסקית או בכל דרך אחרת, אתם לא רוצים להפסיד את הרעיון הזה. נמצא איתנו היום עורך דין יורם מורים, שהוא יוזם מכתב עורכי הדין בנוגע לגזרות הקורונה. מה שלומך?
שלום יורם דני, מה שלומך?
מעולה. דבר ראשון, לפני שנתחיל, יזמת מכתב שאני חושב שהוא מאוד קריטי, הוא מדבר על איך שלטון החוק קשור לגזרות, מגבלות והדברים של קורונה, ואם שלב ראשון אתה יכול להקריא את המכתב, ואז אני רוצה להתייחס לדברים בתוכן שלו.
בסדר גמור, לפני כן אני מבקש, דני, לומר איזו הסתייגות קטנה. אני רוצה לומר שאני לא מייצג את כל החתומים על מכתב עורכי הדין, הדברים שלי, כל מה שתשמע ממני שלא מופיע במכתב עורכי הדין, שמיד נקריא, הוא על דעתי בלבד. החתומים על מכתב עורכי הדין מאוחדים בכל מילה שכתובה במכתב, לא מילה יותר ולא מילה פחות. עוד עניין קטן שחשוב לציין לפני כן, אני רוצה לומר שעל המכתב הזה, אני אמנם יזמתי אותו, אבל תרחו עורכי דין נוספים, ששותפים בעריכה ובהפצה שלו, ביניהם עורכת הדין ריטה פרייס, עורכת הדין שירלי היגדיש, עורכת הדין עירית ינקוביץ', עורך הדין אורן פסטרנק, אנשים יקרים, ואם שכחתי מישהו אני מתנצל, אבל חשוב לדעת את הדברים.
קודם כל אני שמח שאמרת את זה, כי גם אתה יודע ש... יש קבוצה של אנשים שפועלת ביחד, אז יש דעות שכולם מסכימים כן. עליהם, ועדיין לכל אדם נשמרת הזכות לדעה נוספת, ואני חושב שהפלורליזם הזה של דעות, זה מה שמאפשר לחברה להתקיים.
כן.
וכשכולם חייבים להיות רק במשהו אחד, אז אי אפשר גם לא להתקיים, גם אין חופש או זכויות פרט, וגם זה מגביל את ההתפתחות.
כן.
כי לך יש דעה מסוימת, הנושאים מסוימים, ולכל אחד מהשמות שאמרת ואחרים, יש דעות והן מבורכות. אז תודה שאמרת את הדברים האלה.
בסדר גמור, אם תרצה אני אקריא אותו.
אני אשמח.
אנו עורכות דין ועורכי דין בישראל, דורשים בזאת מממשלת ישראל לחדול לאלתר ממדיניותה הרסנית בכל הקשור למשבר הקורונה, וזאת לא נוכח הפרה בוטה וקיצונית של העקרונות המעוגנים בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ובחוק יסוד חופש העיסוק. זכויות האדם המעוגנות בחוקי היסוד הן זכויות טבעיות בסיסיות אשר עומדות לו לאדם מעצם לידתו. פגיעה בהן מחייבת שקיפות מלאה המאפשרת תקיפה משפטית ישירה של נימוקי ההחלטה ואופן קבלתה, וקיום מנגנוני פיקוח פרלמנטריים שמאז פרוץ משבר הקורונה הם חסרי שיניים. על כן, כאשר אין בידי הציבור את הכלים לבחון את מסוכנות מדיניותה של הממשלה והחלטותיה בשל הטלת חיסיון ל-30 שנה על דיוניה, לא ניתן לשלול זכויות אדם. שעה שהפגיעה בזכויות האדם נעשית בחוסר שקיפות כאמור, היא אינה יכולה לעמוד בתנאים המאפשרים פגיעה בהן, מכיוון שכך אין אפילו אפשרות לבחון האם מדובר בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, האם הוא נועד לתכלית ראויה והאם הוא במידה שאינה עולה לנדרש, וממילא מתערערת ואף מתעיינת הסמכות לפגיעה בזכויות אלה. זכויות אדם טבעיות וביניהן זכויות בסיסיות כמו הזכות לנשום, חופש הביטוי, חופש התנועה, חופש העיסוק, הזכות לפרטיות, זכות האדם על שלמות גופו והאוטונומיה לקבלת החלטות הנוגעות לגופו ולנפשו, הן זכויות אשר כל אדם זכאי להן מעצם היותו אדם על פני האדמה. זכויות אלה אינן מוענקות על ידי השלטון, ולכן בנסיבות כאלה אין לשלטון סמכות לשלול אותן או להגבילן. כך אין פוגעים בחייו, בגופו, בקניינו או בכבודו של אדם באשר הוא אדם. אין נוטלים ואין מגבילים את חירותו של אדם במאסר, במעצר, בהסגרה או בכל דרך אחרת. אין כופים על אדם טיפול רפואי או אמצעי התגוננות או מניעה רפואיים. אין מגבילים תנועתו של אדם ואין פוגעים בשגרת חייו ללא הליך חקיקתי מעמיק, מקיף, שקוף וגלוי לציבור. בנסיבות אלה, מדובר בהגבלות עליהן מרחפת עננה כבדה של פגיעה בלתי מבוססת בזכויות אדם, ודגל שחור משחור מתנוסס מעליהן. אנו מוחים בתוקף כנגד הטלת אמצעים קיצוניים ובכללם הגבלות חמורות על חופש התנועה של הפרט והפרה בוטה של זכויות היסוד, תוך הטלת סגרים, כפיית כליאה במתקני בידוד, סגירת עסקים ומוסדות חינוך לתקופות ממושכות. מדיניות זו גורמת להפרת זכויות יסוד בשם מגפה, אשר נתונים על אודותיה ובדבר מסוכנותה מובאים לידיעת הציבור באופן חלקי בלבד. בהיעדר מידע כאמור, באשר למידת מסוכנות הנגיף, הדעת אינה סובלת מצב בו הממשלה מייצרת תודעה ציבורית לפי הכל אדם הוא בעל פוטנציאל להזיק לאדם אחר בעצם קיומו. בכך מתגברת הסכנה להתפוררות המרקם והסדר החברתי, וגובר הסיכון למלחמת אחים. תפיסות עולם חדשות ומסוכנות מוחלות כמעט מדי יום על אזרחי ישראל, וזכויות האדם לאוטונומיה על גופו נשללת. החל בכפיית עטיית מסכות בכל מקום ובכל עת מחוץ לבית, עבור בחיוב ביצוע בדיקות רפואיות פולשניות ובלתי אמינות תוך הגבלת חופש התנועה וכתנאי לכניסה לאזורים מסוימים, וחלה במדיניות לכפיית חיסונים תוך שלילת זכויות בפועל מן המסורבים להתחסן. כך נשללת הזכות לחיסיון רפואי והזכות ליתן הסכמה מדעת מאלה המסורבים להתחסן בתכשיר שלא עבר את כל תהליכי האישור שהיו מקובלים עד כה, ואשר נחוצים להכשרתו לשימוש בבני אדם. מדיניות הרסנית זו מעמידה בספק ממשי את חוקתיות התקנות שהותקנו מכוח חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש הוראת שעה תש"פ 2020, המכונה חוק הקורונה, ובייחוד בכל הנוגע לשלילת ההסכמה מדעת לכפיית הליכים רפואיים על דרך שלילת טובות הנאה וזכויות שונות. האמצעים הדרקוניים אותם נוקטת הממשלה מופעלים שעה שמומחים רבים בארץ ובעולם, לרבות אלה החתומים על מכתב הרופאים ישראל 2020, מתריעים כי נגיף הקורונה אינו נבדל מנגיפים רבים ומוכרים אחרים. על פי רוב הנדבקים בנגיף אינם מפתחים תסמינים כלל, ובמקרים מועטים מפתחים מחלה ויראלית קלה, ועל כך גם אף אין מחלוקת בין המומחים. אחוז ההחלמה בקרב החולים עומד על כ-99.4%, ובמהלך הזמן שחלף פותחו טיפולים ותרופות יעילים המפחיתים את חומרתה של המחלה, שממילא אינה פוגעת יותר ממחלות ויראליות אחרות דומות ומוכרות מזה שנים. משאלו הם פני הדברים, מתייתרת העילה להכרזת מצב חירום בגין מגפה, והממשלה נדרשת לבטל לאלתר את כל ההגבלות שהוטלו על הציבור כתוצאה ממשבר הקורונה. בנוסף, כמתחייב במדינה דמוקרטית, אנו תובעים את הסרת החיסיון שהוטל על הדיונים בעניין הקורונה, ודורשים מהממשלה שקיפות מלאה בכל הקשור לנקיטת צעדים פוגעניים וקיצוניים כגזרות שהוטלו על הציבור בעת האחרונה. על המכתב הזה עד כה חתומים 125 עורכי דין, ומיום ליום מצטרפים עוד ועוד כאמור, ואני באמת תקווה שהמפגש הזה יוסיף לנו חתימות רבות נוספות. המכתב הזה הופץ לראשונה, זאת אומרת הוא גובש במהלך סוף השנה שעברה, במסגרת קבוצה של עורכי דין, ואחרי דיונים והררי
טיוטות
וויכוחים על כל מילה.
שדעכם זה ראוי מאוד.
כן, כן, בוודאי.
טוב שמזקקים את זה למשהו ש...
שאפשר להסכים עליו, הסכמה רחבה, נכון. אחרי כל אלה הסכמנו שנוכל להפיץ את המכתב רק אחרי שבאמת יהיו לנו מסה מינימלית של לפחות 50 איש, וכך היה. ואחרי שעשינו את זה, אחרי שהפצנו את זה, הצטרפו עוד ועוד אנשים, ואני יודע על אנשים רבים נוספים, עורכי דין רבים נוספים, שבקלות היו חותמים על זה, אלא שעוד לא הגענו אליהם. אנחנו בתהליך. המכתב הזה נוצר לכתחילה כדינמי. זאת אומרת, המנגנון הזה של הוספת האנשים, דרך אגב, פה טמון כוחו. כלומר, ההתעצמות היומיומית שלו, היא זו שתביא לנו את העוצמה הגדולה של המכתב. אני גם לא מוותר על בקרה באשר לכל שם שנוסף למכתב. אני עורך איזה תהלוך הזדהות קטן באמצעות תעודת חבר מולי אישית, ורק אחרי שאני מוודא שמדובר בעורך דין פעיל, אגב יש עורכי דין שאינם פעילים ורצו לחתום, שהחלטנו מן החלטה פנימית, לא שאי אפשר, אפשר, הם עורכי דין, אי אפשר להתווכח עם זה, אבל רצינו שיהיו עורכי דין פעילים על המכתב. אז כל עורך דין שמוסף למכתב עובר תהליך הזדהות קצר מולי, ו...
עורכי דין שמצרפים למכתב, הם מגיעים עם איזשהו זרם פוליטי מסוים, עם איזו אג'נדה פוליטית מסוימת?
לא, 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 אין כאן, אין כאן עניין פוליטי לחלוטין. אנחנו לא מוחים כנגד איזושהי מפלגה או איזשהו איש.
ואתם לא מקימים מפלגת עורכי הדין שתתמודד...
לא, 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 זה לא קשור לפוליטיקה בכלל, זה לא עניין מפלגתי. יש כאן, לטעמנו, התנהלות שגויה. הראיה, מי שמקבל את ההחלטות, הלוחשים באוזני מקבלי ההחלטות, הם אותם לוחשים, שמלכתחילה, מתחילת התהליך, דיברו על תחזיות אימים,
נכון.
של אלפי ועשרות אלפי.
עד פסח שעבר, בין 10,000 ל-20 אלף מתים, כן. ומיליון חולים עד פסח של לפני שנה.
כן, כאשר אף אחת מהתחזיות האלה לא התגשמה,
לכבוד החורף אמרו לנו שיש שפעת וקורונה ביחד, שזה יהיה קטלני, ולא היה כדוגמתו של הדבר הזה, ולא היה שפעת מאז.
ולעומת זאת, כל האמירות וכל התחזיות של הרופאים שמנגד, נאמר, אנשי מודל ההיגיון הבריא, אנחנו בוודאי מכירים, או מחץ, כן, מועצת החירום שהוקמה על העניין, התחזיות שלהם דווקא כן מתממשות. אי אפשר להתווכח עם זה, הנתונים הם אובייקטיביים. פשוט לקרוא אותם נכון.
זה לא דעות, זה מספרים
בדיוק. אומרים לי, בכל פעם שאני מנסה להעיר עיני אנשים, אומרים לי, נו, אז אתה בדעה כזו, ואפשר להחזיק בדעה אחרת, אבל אנחנו לא דנים על דעות, אנחנו לא מדברים על דעות, אנחנו מדברים על עובדות, בואו נדבר, עובדות. משהו בשיח מאוד מאוד משובש. וכל העניין הזה של ההשתקה הזו, זאת אומרת, ההחרגה הזו של כל מי שהוא לא בדעה המיינסטרימית הזו, זו פגיעה קשה מאוד בחופש הביטוי שמבטלת את האפשרות לדיון ענייני. את אנשי המודל, במקום לנסות להתעמת עם העובדות שהם מציגים...
עניינית.
מה הם עשו? כן, כאשר אין טיעונים אד הוק, הולכים לטיעוני אד הומינם. מנסים להקצות אותם כאילו הם... מפיצי מחלות או מכחישי קורונה, שעוד כן. מדבר גם על זה, מתנגדי חיסונים, יש תביעה באוויר דרך אגב בעניין הזה, כן? הם לא, הם כך הם טוענים.
שדרך אגב, גם אם הם היו, עדיין מותר להם להביע דעה מקצועית.
בדיוק.
גם אם הם היו, אבל הם לא.
אז הם אומרים, אנשי המודל, אוקיי, בואו נדבר, בואו מול מצלמות, בואו לשיח.
שמישהו יסתור אותנו מקצועית ו...
בואו נראה. גם זה לא קורה. שום דבר לא קורה, לא מתקבלות דעות אחרות שם. אנשים מוקצים, ואתה רואה גם שמדובר באנשים, אנשים יקרים, אנשי המודל ואחרים, מדובר בטובי המומחים בארץ ובעולם. את המומחיות של אלה שמנהלים את העניינים, היא פחותה מהאנשים האלה, אלה עובדות.
זה באמת תמוע, נגיד את זה בלשון המעטה.
כן.
למה החלטת ליזום את המכתב?
האמת שזה כונן בי חודשים ארוכים, ואז ראיתי את מכתב ההיסטוריונים, שאתה בוודאי מכיר, שיצא באוקטובר בערך, אם אני לא טועה.
נכון. שמדיברו על הפגיעה בכל המבנה הדמוקרטי, כן, ומה שקורה במדינה.
וחשבתי שזה נכון שגם תצא קריאה מאיתנו, עורכי הדין. וכשיצא מכתב הרופאים, שאתה גם בוודאי מכיר, קצת לפנינו, ראיתי לנכון לומר את דברנו, עורכי הדין אסור שישתקו. המכתב הזה פורסם לראשונה ב-27 בדצמבר ב-2020, ומאז עבר כמה גלגולים, עד אשר הגענו לנוסחו הסופי בתחילת ינואר, לכן גם שונה שמו למכתב עורכי הדין ישראל 2021, אבל הוא במקור מ-2020. חשוב שידע עם ישראל שעורכי הדין לא שתקו עוד בשנת הצרה עצמה. אני מאוד אשמח אם את הבמה הזו נוכל לנצל לקריאה שלי לאנשי המודל, מודל ההיגיון הבריא. אלה אנשים יקרים, אני מכיר את חלקם אישית אפילו, ואני אפילו בשיח איתם די פעם. הם רוצים טוב, אלה אנשים יקרים שעושים עבודת קודש ואומרים את הדברים, אלא שלא לגמרי, כלומר, הרי מה יש לנו כאן? הם במאמרים שלהם ובהודעות הפומביות שלהם, הם בעצם אומרים, גם אם לא במילים מפורשות, אין כאן שום דבר. אין כאן שום דבר חריג שמצדיק את כל הטררם הזה. אז למה צריך להגן על אוכלוסייה בסיכון? אתה אומר, צריך להגן על אוכלוסייה בסיכון, אתה אומר שני דברים. אתה אומר, א', יש סיכון.
שונה מהרגיל בצורה משמעותית.
כן, שונה מהרגיל בצורה משמעותית. ואתה גם אומר שהאמצעים להגנה עליהם היא הפרדה, כן? הם מציעים להקצות להם שעות מסוימות, נגיד. וגם כהמלצה לעטות מסכה. זה חמור. כלומר, אתם הרי בכל האמירות שלכם, בכל הכיתובים, בכל הכתבים שלכם אומרים, אין שום דבר שמצדיק את זה. אז למה אתם מדברים על קיומו של סיכון שכזה? אני מנסה להסביר את זה לאנשים, למומחים האלה, היקרים האלה, שלא תהיינה אי-הבנות, ואני מבקש שיעמידו את עצמם במקום שופט, בבית המשפט העליון הישראלי למשל. מול שופט עומדים שני מומחים. אחד אומר, יש סיכון X, ואני רוצה לכן את ההגבלות האלה והאלה והאלה. עומד מול אותו שופט, מומחה אחר, שאומר, יש סיכון X מינוס 10, ולכן אנחנו רוצים רק את ההגבלות האלה והאלה. Okay. בוא תן לי סיבה אחת הגיונית. למה? מי שיושב בדין, יעדיף את גרסתו של המקל. הרי אם יש איזשהו סיכון, אנחנו נשאר בסייף סייד. ולא סתם הסייף סייד. סייף סייד של המומחים של משרד הבריאות, כן? זאת אומרת, זה שהרבה יותר מומחים לאפידמיולוגיה וביולוגיה נמצאים דווקא בצד השני, אבל אוקיי, אלה הרשמיים. אז למה שנעדיף אתכם המקלים? אני אומר, אתם יודעים את התורה, אתם מכירים את הנתונים, אתם מכירים את העובדות. ממה אתם פוחדים? עמדו ואמרו בפה מלא. אין שום דבר שמצדיק את כל הטררם הזה. אסור, אף אחד, בשום מקום, אף פעם, אסור לעטות את הסמרטוט הזה. זה לא נכון. הרי גם, אתה יודע מה, נניח שיש איזשהו סיכון. הרי הוא בטל ב-60 לעומת חיבוק. נשיקה זו תחילתו של כל ריפוי. אתה מפריד את האנשים האלה שנמצאים סוכל בקבוצה, באוכלוסייה בסיכון? להפך, אתה מחמיר את מצבם. ואם מישהו מאנשי המודל לא מסכים עם האמירה הזו, יקום ויאמר את זה. אף אחד מהם לא יכחיש את זה. זה המצב, אלה הדברים. הרי הדבר הכי חשוב לכל תהליך של כל ריפוי שהוא, של כל אחד, הוא דווקא האהבה, הקרבה, החיבוק, הנשיקה.
חיים.
החיים, אלה החיים. והם אומרים גם, הם אומרים, הסגר, ההפרדה הזו, הורג. אז אתם מכירים את החומר. למה לא לומר את הדברים בפירוש, בפה מלא?
אז בעצם מה שאתה אומר זה ככה. יש וירוס.
כן.
כמו שיש הרבה וירוסים.
כן.
הווירוס הזה גם גורם למחלה. כמו שהרבה וירוסים גורמים למחלות.
כן.
הוא אפילו גורם למחלה מסוכנת לאנשים מסוימים, בגילאים מסוימים, במצב גופני מסוים, הוא גורם לתמותה, הוא גורם להרבה דברים לא טובים. יחד עם זאת, לפי דבריך, יש לאורך כל ההיסטוריה עוד דברים שגורמים לזה.
אלה לא דבריי, כן.
כן, אני אומר, כן, מהדברים. ואין סיבה לעשות צעדים קיצוניים, מאוד קיצוניים או קצת קיצוניים,
כן.
כל עוד אין משהו שהוא חריג בסדרי גודל משמעותיים ומוכחים.
לגמרי.
לא דעה כאילו. ושאתה מדבר באמת נגיד על המסכה, אז אני לא יודע אם עד היום הראו מחקר כלשהו, ניקח את זה אפילו של מי שהולך ברחוב. האם הראו מחקר בעולם שמראה הידבקות עם מסכה ובלי מסכה כשמישהו הולך ברחוב?
ברור לגמרי שלא, אפילו ברבש ראיתי דיבר על כך שבאופן ישב ואמר, אין שום צורך בזה בשטח הפתוח, אבל זה חשוב לשם חינוך הציבור. מה?
זאת אומרת שזה רפואה חינוכית, לא רפואה בריאותית, רפואה חינוכית.
מה אנחנו עושים כאן? אנחנו מנסים להילחם בנגיף, או שאנחנו מנסים לחנך אנשים? טוב, זה נורא. בכלל, העניין הזה של המסכה, אני לא רופא, עוד פעם, אני מדבר בשם, אני קורא מאמרים.
זכויות אדם, בתור אזרח שקורא.
בוודאי, אני קורא מאמרים, לכפות את זה עליי, לכפות עליי, לנשום CO2 של עצמי, הרי זה רעל. הנזקים הם עלולים להיות לטווח ארוך, לא רק לטווח קצר. ונתלתם בזה כאילו שזה המושיע הגדול, וזה, ואנשים, והשוטרים, והאכיפות הבלתי הגיוניות האלה, האלימות האלה לפעמים.
אתה יודע מה?
כאילו שזה יציל את העולם, והרי אנחנו יודעים מחקרים, אנחנו לא הוגים דברים מטוב דמיוננו. המחקרים מראים את זה, שהדבר הזה לא יודע לסנן וירוס בכלל. לא יודע, מבחינת הגודל, כן? מיקרונים.
אתה יודע מה קראתי השבוע? שהוציאו הנחיה שבעקבות המוטציות, אז אי אפשר כבר מסכה שהיא רב שימושית, כן, מבד. האם יש מחקר שעשו שמראה שהמוטציות הן עוברות במסכות של בד?
שזה נורא.
והקורונה נחסם במסכות של בד, יש דבר כזה?
שזה נורא. אומרים לי, המסכה, מה אתה רוצה? הרופאים מוטים את זה כבר שנים. אז א', הרופאים בחרו להיות רופאים, והם עושים את זה בתנאים מאוד מסוימים, בתנאים סטריליים, לא כמונו. הרי אין למסכה הזו שום משמעות ברגע שנגעת בה כבר. אז הם עושים את זה בתנאים מאוד סטריליים, בתנאים מסוימים של טמפרטורה בחדר הניתוח.
לזמן מוגבל מאוד.
לזמן מוגבל מאוד, וגם רק משום שהמטופל, להגנה על המטופל, זה לא להגנה על...
שהגוף שלו פתוח.
בדיוק.
זה לא גוף רגיל.
הוא עם רקמות פתוחות. ואגב, ראיתי גם מחקרים שמדברים על כך שאין שום שינוי גם בחדרי ניתוח, כאשר רופאים לא עטו מסכות עם מטופל עם רקמות פתוחות. אז גם על זה אפשר להתווכח. אבל זה לא טיעון. אני לא מסתובב ליד אנשים עם רקמות פתוחות. מה אתה רוצה ממני? זה עניין. אומרים לי, אבל במזרח, כן? הסינים, כן. היפנים, עוטים מסכות כבר שנים. אז קודם כל אני יודע שהם הרבה פעמים עושים את זה כדי למנוע זיהום אוויר, שאגב...
סין זה המדינה הכי, עם זיהום אוויר אולי הכי כן, גבוה בעולם.
כן, שזה אולי לטובת העניין הזה, זה עוד איכשהו יכול לעזור, כן. כי החלקיקים הם הרבה יותר גדולים מאשר
כן, של וירוס. וה...
כן, אבל לא כדי להילחם בווירוס, ואם הם עשו את זה כדי להילחם בווירוס, אז זה תוצאה של דיקטטורה. זה מה שאנחנו רוצים? על מה אתם מדברים? זה טיעון?
אתה יודע, אני רוצה לחזק את דבריך. בוא נגיד, בוא נצא מנקודת הנחה שלא ידעו, בסדר? נגיד ולא ידעו בהצלה.
כן.
היום יודעים ככה, מדינת ישראל הכי מחמירה בעולם מבחינת מסכות,
כן.
הכי הרבה מסכות, הכי הרבה אכיפה בכל כדור הארץ, הכי הרבה כנסות, הכי הרבה סגרים, כל הצעדים הם הכי הרבה בידודים, הכי הרבה, והכי הרבה תחלואה ותמותה לעומת מדינות תואמות ישראל. או מבחינת מדיעת אי, או מבחינת הרכב אוכלוסייה,
כן.
גילאים,
כן.
טמפרטורה, אקלים, הכל. זאת אומרת שעם כל הצעדים האלה, היינו אומרים להיות אור לגויים.
נכון.
אבל אנחנו בתוצאות הכי גרועות בעולם. אז נגיד ולא ידעו בהתחלה, עכשיו יודעים שהצעדים האלה הביאו את התוצאות הכי גרועות בעולם.
כן.
אי אפשר להגיד, טוב, אז בוא צריך את זה.
אז זהו, לגבי התוצאות גם, עניין התחלואה, כן, מה שהם קוראים תחלואה, כן. עלייה בתחלואה. על מה אתם מדברים? רבותיי, נדבקים, מאומתים, אגב, על סמך איזו בדיקה? על סמך בדיקה שלא יודעת לעשות את זה, לא יודעת לתת את התוצאה הזו? אמר את זה גרוטו, לא אני. אומרים את זה מומחים אחרים. מחריבים את העולם על סמך בדיקה שלא יודעת לעשות את זה? לקרוא למאומתים חולים ולהפחיד את הציבור, אבל מאומת הוא לא חולה. ממתי צריך להודיע לי שאני חולה? אני לא חולה, אני בריא. מה, כי תפסה אותי איזה מכונה שלא יודעת להגיד לי את העניין הזה? לא מבין את זה, לא מבין את זה. המסע ההפחדה המתוזמר הזה, נראה שזה לא מוכחש, כן? זה כבר מוצר שפרופסור דן הראלי מוביל...
שהוא מומחה בכלכלה התנהגותית, או במילים אחרות, בעיצוב תודעה המונית.
כן, בעיצוב תודעה, ואתה אומר לעצמך, רגע, מה, אין גבולות? כלומר, הכל מותר? פגיעה כל כך קשה בזכויות יסוד של אנשים, עד כדי כפיית חיסונים כבר. עוד רגע, מה זה הדרכון הירוק אם לא כפייה? אנשים מנסים לצבוע את זה בצבעים ידידותיים ואומרים, לא, זה כפייה עקיפה, או שזה לא כפייה, זה הטבות ל... זו כפייה. אם ממני נשללת איזושהי זכות שניתנת למי שמתחסן, זו צעד כפייתי. וזה אסור. אי אפשר, אתה פוגע בזכויות מאוד בסיסיות. אני, מה, אני צריך לחשוף את התיק הרפואי שלי בפני מישהו, מן דהו? כתנאי להיכנס לאנשהו, כתנאי לעבוד איפשהו. נורא. רופאים בבתי חולים, שמענו מה היה בהדסה, אנשי חינוך.
ששם הודיעו שמי שלא התחסן לא יכול להופיע לעבודה.
זה בניגוד לחוק. החוק קובע אחרת. איך אפשר? איך אפשר פשוט לחסל את כל חוקי היסוד שבמדינה בשם מגפה שלא הוכחתם לעזאזל, לא הוכחתם שהיא כל כך קשה? לא מבין את זה.
אתה אומר דברים מאוד חשובים. אתה אומר מגפה קשה. כל שנה יש מגפות, יש שפעת ואחרות כל שנה. הסתכלתי על המספרים באתר של השקעה המרכזית לסטטיסטיקה, ואין עוד 100% מספרים מעודכנים, כי יש איזה קטע, אני דרך אגב לא מבין איך הוא עובד, שחודשים אחרי מעדכנים רטרואקטיבית מתים.
כן, כן.
שזה בפני עצמו לא ברור לי איך מתגלים מתים רטרואקטיבית. אבל נגיד, אבל לקחתי פשוט עד ב-12 בינואר הם פרסמו תמותה, ועשיתי, היה שם בדצמבר.
כן, ראיתי, רק חלק מדצמבר, ואז לקחת את החלק היחסי.
ויצא שיש פחות עלייה בתמותה, פחות תמותה באוכלוסייה, מאשר לדוגמה ב-2015.
כן.
אז כמו שאתה אומר, אם היה פה מגפה אולי ש-30% תמותה, 50% תמותה יותר מהרגיל, אז היה לשקול דברים, אי אפשר עדיין היה לשלול את הזכויות. אבל כשאין אפילו את הדברים האלה, לשלול את כל הדברים שאתה אומר, אז זה חמור שבעתיים.
אולי עוד מילה על העניין של התמותה העודפת, אנחנו, כמו שאתה אומר, רואים שאין כזו. אבל נניח שלשיטתם, אתה יודע, הם רוצים להראות תמותה עודפת, אבל אנחנו יודעים ממה היא נגרמת. המומחים אומרים הסגר הורג. הרי אנשים מתים מזה. אני בקלות רבה אפשר יהיה לייחס את איזושהי עלייה לאנשים, לדיכאונות שאנשים מאבדים עצמם לדעת, או אנשים שמקבלים את הטיפולים האלקטיביים פחות,
כן.
ולכן מטופלים פחות.
גם שר הבריאות לשעבר חיים רמון אמר מחקרית שעל כל עלייה מעל 10% באבטלה, יש, זה גורם לעלייה בתמותה. פשוט יש מדדים מדויקים.
ממש כך.
בין אבטלה לבין תמותה, מחקרים שקושרים את זה אחד לאחד, לא משהו ארטילאי וכדומה. אז אני רוצה לחזור למרת על הדוגמה החבר'ה של המודל לגיון בריא ואחרים שתוקפים אותם, ומנסים להשתיק אותם כשיש דעה שונה.
כן.
שזה בפני עצמו, אני חושב, כבר משהו שהוא בניגוד לחוק.
בוודאי.
מה דעתך על זה שמתייגים אנשים בתור אנשים מסוכנים, כי יש להם דעות שונות?
זהו. העוול הכי גדול שנעשה כאן, שמאפשר להם לעשות את כל התרגם הזה, זה האחריות האישית שהם הטילו עליך לבריאותו של חברך. שזה הכי נורא. אתה מכיר מחקרים שמאששים את זה? אני לא מכיר. שאם אני לא אותה מסכה, אני מסכן אותו, או אם אני לא מתחסן, אם אני לא מתחסן, אני מסכן את זה שיתחסן, אז איך בדיוק החיסון עוזר? מה הוא עושה החיסון?
אתה יודע, זה מצחיק שאתה אומר את זה.
הוא לא מונע הדבקה, הוא לא מונע הידבקות, הוא לא מונע, אז מה הוא כן? לא יודע, לא מבין.
כשאתה אומר זה ככה, זה מעלה את מה זה מצחיק, זה כמו שיגידו למישהו, אתה חייב לשים קונדום בעת קיום יחסי מין, כי אחרת אנשים ברחוב ידבקו במחלות מין. כאילו בערך משהו כזה.
לגמרי. שזה מה שעושה את השיסוי הזה, בדיוק מה שדיברנו עליו במכתב, השיסוי הזה של איש באחיו, כנראה מאוד משרת אותם. אני לא יודע, אני מנסה לחשוב מה האינטרס. תמיד שואלים אותי, אבל מה האינטרס, כן? אני לא יודע, אגב. ישב פה דוקטור איציק ווקפת ואמר, אנחנו לא מהקונספירטורים, אני לא מבין, זה גם לא עניין אותנו כל השנים, אבל אם אתם מונעים מאיתנו לדעת את הנתונים או לפרש אותם נכון, ואתם מונעים מאחרים לומר את הדברים, אתם זורקים אותנו לשם. אנחנו כבר לא יכולים לשלול שום דבר על הסף. מי אחראי לכל הבלגן הזה בכל העולם וכאלה?
כאילו, אם עונים נתונים ומשקרים באופן שיטתי פעם אחרי פעם, אתה אומר, אז אי אפשר לשלול על הסף דברים אחרים.
בדיוק.
להסביר את זה, ליישב את זה עם ההיגיון הפשוט.
לגמרי כך.
אגב, עשו לא רק תיוג של אנשים בתור אנשים מסוכנים ומסכני חיים, אלא השלטון מודד עכשיו להלשין על אחרים.
כן.
אנחנו רואים, יש מודדות בפייסבוק ובמקומות אחרות, שמודדים אותך להלשין על אדם אחר, על זה שהוא שומר על הזכויות שלו.
אפשרי רק כאשר באמת, כאמור, יש סיכון, משכנעים את הציבור שיש סיכון חריג, ולכן אני קורא לאנשי המודל לדבר על עניין הסיכון, וגם שיש את העניין הזה של האחריות כלפי חברך. אם אין להם את שני אלה, הם לא יכולים לעשות את כל זה.
כאילו נשענים על שני היסודות האלה.
אלה שני היסודות של כל...
שגיד שאתה מסכן
של כל העניין הזה.
שאתה אחראי על הבריאות של מישהו אחר.
אז אני אומר, בואו תוכיחו לי שזה כך. על מה אתם מדברים? מאיפה זה בא? איך? הרי כולם נפגשים עם כולם, כולם באים במגע עם כולם, וישב פה נדר בוטו והסביר מי יכול להיפגע, לא מווירוס הקורונה, מכל וירוס. אמר לך בפירוש, מדובר באנשים שמכילים יותר, איך הוא קרא לזה, תאים חלשים בגוף, אז הם ייפגעו יותר. עכשיו, התאים החלשים האלה, הם תוצאה גם של ההפחדה הזו, של הסגר הזה, של הבידוד הזה, של הדבר הזה. זה הורג תאים בגוף. אז אתה מחליש את המערכת החיסונית. וכל שאתה מרחיק אנשים זה מזה, אתה בעצם מזיק להם על ידי כך.
אתה יודע, זה מצחיק בסגר. בזמן הסגר יש 2 מיליון איש שמותר להם לצאת להתקהל בעמדות החיסונים,
כן.
אבל אסור להם להתקהל במקום אחר.
כן.
אבל 2 מיליון איש שהולכים לחיסונים,
נורא, אתמול.
בזמן הסגר.
אתמול יצרה איתי קשר מישהי מתוך מחאה שהייתה בכיכר רבין, כנראה באיזשהו תור לחיסונים.
כן.
אז היא צילמה בלייב, וניגש אליה שוטר, ו... ביקש ממנה להזדהות, אז היא ביקשה ממנו להזדהות. ואז הוא שלף לה איזושהי תעודה, והיא רצתה לצלם את התעודה, אז הוא ניסה לחטוף אותה ממנה, ואז התעודה ניזוקה או נקרא, לא, לא ברור לי איך, זה הרי פלסטיק. לא משנה, ואז הוא כבר הייתה עילה, כאילו,
מעצר
ועיכוב הליכים. ואיזוק, מדובר באישה מבוגרת, לא צעירה, בת טובים, אתה יודע, זה לא איזה...
זה לא עבריינית צמרת.
זה לא פרחחים, אתה יודע, שמסתובבים... שבסך הכל רוצים להאיר את עיני אנשים, כמו לה את הכתף, ולקחו אותה לתחנה, והייתה עצורה, עיכבו אותה, עוד שקלו אם לעצור אותה ללילה, על מה? בסוף לא עצרו אותה, כן, התערבנו. היא זומנה לחקירה ביום ראשון.
זה לא נגמר.
כן, זה עוד לא נגמר, ותראו... נראה מה יהיה עם זה, אבל אז זהו, שאתה רק מנסה לומר את הדברים, להאיר את עיניהם של אנשים. גם זה אסור. מה זה אם לא דיקטטורה? רבותיי, אנחנו לא טוענים שאנחנו, שהשליט הוא דיקטטור. אנחנו לא אומרים את זה. אבל אנחנו אומרים שהצעדים שנעשים, יש בהם סממנים דיקטטוריים. אם אתה מחליט על גופו של אחר, אלה צעדים שלא יעשו. לא יעשו, בוודאי, כאשר יש מומחים רבים שאומרים שאין שום סיבה שזה יקרה.
מומחים והתוצאות והעובדות בשטח.
העובדות, בוודאי.
אני רוצה להקריא לך מוויקיפדיה על זכויות אזרח, ומפורט שם כמה זכויות הבאות. חופש המצפון, חופש הדת, חופש הביטוי, חופש ההתאגדות, הזכות לביטחון וחירות, הזכות לפרטיות, הזכות לטיפול שווה על פי דין והליך הוגן, הזכות למשפט הוגן והזכות לחיים. חירויות אזרחיות אחרות כוללות את הזכות לקניין, את הזכות להגן על עצמך ואת הזכות לשלמות הגוף. כשאנחנו רואים שהשנה בוטלו בעצם נמחקו רבות מהזכויות האלה, פשוט נמחקו. זאת אומרת, באים ואומרים לך, תראה, יש לך חופש המצפון, אז פחות אומרים לך מה אתה צריך לחשוב או להרגיש. חופש הדת, אנחנו רואים שבתי כנסת נסגרים, חגים מבוטלים.
מתחים.
כן,
כאילו.
כאילו זה מקום של יצירת טילי קסאם, כאילו סגרים אותם. חופש הביטוי, דיברנו על זה עכשיו, שהמציאו את הביטוי החדש, כאילו דעות הן מסוכנות.
כן.
איך דעות, מעשים הן מסוכנות, דעות לא יכולות להיות מסוכנות. חופש ההתאגדות בצורות שונות, זכות לפרטיות עם המעקבים והכל, ואנחנו עוברים על הזכויות האלה, אתה יודע, מישהו יכול להגיד, אוקיי, אז לקחו לך כמה זכויות, אז זה לא נורא, זה בתקופת חירום כזאת, קצת מבטרים על זכויות, אף אחד לא מת מזה.
אז זהו, שאין זכויות מוחלטות. Mm-hmm. זה בסדר, זה נכון, ככה זה צריך להיות, כך עולם המשפט מאז ומתמיד היה. בחוקי היסוד יש פסקה שנקראת פסקת ההגבלה, שעל פיה אפשר להגביל את זכויות היסוד האלה. כאמור, זה צריך להיות בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, במידה שענה לא עליה נדרש, וכן הלאה.
עכשיו, כל זה אנחנו גם לא יכולים לדעת, בגלל החיסיון, אז אי אפשר לדעת.
בדיוק. אם כל חטאת, מה שאפשר להיכנס לפסקת ההגבלה הזו, הוא השינוי שנעשה בפקודת בריאות העם. סעיף 20 לפקודה הזו, מאפשר את הפגיעה בזכויות האלה על בסיס קיומה של מגפה. סעיף 20 א' מדבר ספציפית על מגפת הקורונה, כן? ואז את כל חטא סעיפי המשנה שם.
זאת אומרת שקודם כל הגדירו מגפה, ואז יש מצב חירום, ואז מותר לבטל את הזכויות.
ואז אתה בעצם מסמיך שם את שר הבריאות לעשות פחות או יותר ככל העולה על רוחו. איך זה ייתכן כאשר מומחים רבים אחרים אומרים שזה לא נכון לעשות את זה? איך לא יכול להיות שמבטלים דעות של מומחים רבים בעולם ובארץ, ועל ידי כך מבטלים חוקי יסוד? חוקי היסוד אלה זכויות שכדי לפגוע בהן, כאמור, צריך להיות משהו מאוד מאוד קיצוני. זה לא משהו שיכול לקרות כך כלאחר יד, או כאשר לא קיימת הסכמה
מוחלטת.
מוחלטת, לא יכול להיות, זה פשוט לא יכול להיות. זאת אומרת, אנחנו יודעים, יש הסכמה מוחלטת, שכאשר אדם מבצע פשע, כן, פשע מוגדר בחוק, אנחנו מכירים את זה, מותר להגביל את חירותו, למשל. זה בסדר, זה מקובל עלינו, כולנו הסכמנו על זה. אבל בוא תראה לי הסכמה שכזו לגבי מה שקורה עכשיו. אין הסכמה כזו, אז איך אתם מעיזים? איך יכול להיות?
זה ממש שינוי השיטת משטר או השלטון.
פחות או יותר.
ואני חושב שהקריאה שלך בעצם קריאה לי היגיון, כי היא אומרת, תקשיבו, אם תוכח מסוכנות, ובוא נגדיר מה מוסכם מסוכנות, 30% עליית תמותה, 50%, 100%, תוכח מסוכנות, אז נשקול הגבלה של גזרות. אבל כל עוד לא מוכחת מסוכנות, אין לך מה לדון על חומרת גזרות, אלא
פילוסופית אפשר להתווכח גם על הדבר השני שאמרת. זאת אומרת, אף אם תוכח מסוכנות, צריך לחשוב היטב
של על אי ביטול הזכויות.
בדיוק.
כאילו לצוד פתרות בלי לבטל.
אבל בואו נאמר, בשלב זה לפחות, בואו נדבר, בואו תראו לנו מסוכנות כדי שאפשר יהיה. כן.
שדרך אגב, אני חושב שאתה כל כך צודק במה שאתה אומר.
כן.
אתה יודע, אם יהיה מסוכנות אמיתית, או בקנה מידה נרחב נקרא לזה, כי מסוכנות שוב יש לאנשים גילאים, מצבים, יש.
אז לא צריך כלום.
בדיוק, אנשים שומרים על עצמם.
אנשים יברחו, יברחו הביתה, יכלאו את עצמם, יעטפו אותם
את עצמם בנילון. כשהם יחמת המפרץ הראשונה, לא היה צריך להגיד אנשים, תהיו בבית בזמן הזקה. הם ברחו לבית בזמן הזקה. ננעלו בחדר האטום בלי שצריך להתחנן להם שיעשו את זה. תראה, בישראל בוצע עוד עכשיו, אני חושב יותר מ-10 מיליון בדיקות, כן? שזה בערך יותר מכל מספר התושבים, שהרוב על אוכלוסייה ועל אנשים בריאים, שעד, אתה יודע, עד השלב הזה, היינו יודעים שעושים בדיקות לאנשים חולים, לבדוק האם הם חולים, חלקית, מה החומרה, ויש איזה תקדים שעושים בדיקות, ואני אגיד, בין כפייה לבין חצי כפייה, כמו שאתה אומר, על ידי שלילת זכויות, לאנשים בריאים.
כן, שזה הכי נורא. זאת אומרת, אז אתה אומר, נניח שאני נושא את הנגיף הזה,
כן.
אז אני אסימפטומטי, שזו המצאה חדשה, אבל נניח שאני נושא את הנגיף הזה. הרי מה עשו עם מי שנשא נגיף? כשהלכת לרופא והוא אמר לך זה ויראלי, מה הוא אמר לך?
לך הביתה, כן, לך הביתה,
לך הביתה, זה ויראלי, אין לי מה לתת לך בכלל, זה ויראלי. אז למה עכשיו כן? מה קרה?
מה סיפרו לנו? מה אנחנו רואים שהנגיף הזה הוא שונה מאחר? הוא לא שונה. אותם סימפטומים, אותן השלכות בריאותיות, אותו דבר. אז הפחידו אותנו עם תופעות לוואי שלא היו, או שהן ארוכות טווח. אבל זה לא נכון. אנחנו מכירים את אותן תופעות מווירוס השפעת, או מכל וירוס עונתי אחר. אני מכיר את זה מאנשים מאוד קרובים לי, איבוד של טעם וריח.
יש עם שלם, פולנים איבדו את כל החוש טעם ריח כבר לפני שנים.
כך ששום דבר לא חדש, ואם אתם אומרים תוצאות ארוכות טווח, איך אתם יודעים?
עוד לא הגיע הזמן ארוך הטווח.
מה? אז אתה מבין שאם זה לא נכון, וגם זה אי אפשר לדעת.
מה לגבי בדיקות בכניסה לבית ספר? אפשר להכריח מורים?
לא, אז עוד פעם, תמיד שואלים אותי, כרגע במצב החוקי הנתון, אף אחד לא יכול לכפות על אף אחד אף פעם בדיקה או טיפול כלשהו.
זאת אומרת שזה לא חוקי. אם אומרים למורה בבית ספר, אתה לא יכול להיכנס בלי בדיקה, זה לא חוקי.
כרגע זה לא חוקי, אין סעיף שמאפשר למקום עבודה להתנות לימודים או כל דבר אחר בבדיקה או בהתחסנות. זה פשוט לא לפי החוק. יש את חוק זכויות החולה.
מה יכול לעשות? מורה אומרים לו את זה, מה הוא יכול לעשות?
אני תמיד אומר, הוא פשוט יכול לסרב. אגב, יש איזשהו טופס שהם מפיצים להורים, שאפשר למלא שם, לא מסכים. הם יכולים לסרב ולקחת בחשבון שזה יכול לפתוח אימות, מה שנקרא, בדיני עבודה. אז הם יכולים לקחת את זה בחשבון ולהיכנס לתהליך הזה, אבל כרגע במצב החוקי אף אחד לא יכול לכפות את זה. זה המצב.
אתה אומר כרגע מצב חוקי, ואם מחר הממשלה תעביר במחטף חוק, אתה יודע, ראינו שהרבה חוקים עוברים ככה בשתיים לפנות בוקר וכדומה בעידן הזה.
אז אנחנו ננסה להילחם בזה. אגב, רבים וטובים, שחלקם חתומים על המכתב, ביניהם עורך הדין ירון דוד, עורכת הדין בתיה זקס, ועורכת הדין ריטה פרייס ואחרים, ולנטינה, פועלים בעניין, ומוציאים מכתבי התראה ועתירות, וגם בעניין החיסון הירוק, זה בטיפול משפטי. אני מקווה שבית המשפט ידע לומר את דברו, אבל שוב, חבר'ה, אנחנו צריכים גב רפואי, אנחנו רק עורכי דין. אנחנו צריכים שמאחורינו יעמוד מומחה שיאמר בפה מלא שום דבר. כלום. כי אם יש קצת, כן. אנחנו המשפטנים בבעיה.
יש פתח נרחב של בוודאי, מה לעשות.
בוודאי.
שמה הוא היה, שאז מה היא עמידה הראויה, וזה כבר דעה.
בדיוק.
עכשיו, אפרופו הבדיקות, מה יכולים לעשות ילדים שמכריחים אותם לעשות בדיקות? אומרים להם, אתם לא יכולים לחזור עכשיו, רוצים לחזור לבית ספר? אתם לא יכולים לחזור לבית ספר בלי בדיקות פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, בלי זה אתם לא יכולים לחזור לבית ספר, פורסם באחת הערים כבר שזאת התוכנית.
אז עוד פעם, חוקית זה לא אפשרי. מבחינת החוק הקיים כרגע, המבנה שלו כרגע, אי אפשר לחייב את זה, אי אפשר להתנות לימודים. לפי המצב החוקי, אי אפשר לחייב את זה, אי אפשר להתנות לימודים בזה. זהו, צריך פשוט לעמוד על זכויותיכם, איך לומר את זה?
אוקיי, אז אני אקח לך תרחיש יותר קיצוני לצערי שכבר קרה. אז באחד מבתי הספר, אחד היישובים, החליטו שיש חשש שמישהו נדבק, אז הודיעו שכל התלמידים בהסעות צריכים לעבור את הבדיקות. אז הורים התרמו, אמרו, מה זה? זה לא חוקי? אז אמרו, אין בעיה. אז בגלל ההורים שלא מוכנים, כולם נשארים בבידוד, ואף אחד לא חוזר. תדעו, יש את ההורים האלה שלא הסכימו, בגלל זה כולם נשארים בבית בבידוד.
מה זה מזכיר? זה מזכיר את הטיפול שבבעיות משמעת בצבא.
כן.
הרי מה עשו לנו? אתם לא רוצים להגיד מי?
כן.
אוקיי, אז כולם.
עונש קולקטיבי.
כן. ואז מה? מתחיל לחץ על האיש המסוים הזה מתוך הפלוגה עצמה.
אבל פה זה טיפה יותר גרוע, כי עונש קולקטיבי זה אחרי עבירה שנעשתה.
כן, אבל רגע,
פה על אי עבירה שנעשתה.
בדיוק, אבל עזוב את זה, אבל מה אני מנסה לומר? הרי אנחנו מבינים מה קורה כאן. הרי המשטר בצבא הוא לא דמוקרטי.
נכון.
ולכן הם יכולים להשתמש באמצעים דיקטטוריים של כאלה, אבל אנחנו לא בצבא.
לא במשטר צבאי.
אנחנו בדמוקרטיה. איך אתה פועל בצורה כזו? איך יכול להיות שאתה משליך? אז אני אומר, הציות הזה, הציות העיוור הזה, הוטמע בנו, היטב היטב, בכולנו, בצבא, אנחנו המדינה היחידה בעולם, או אחת היחידות, אתה בוודאי יכול
לפות הדמוקרטיה היחידה בעולם.
שבה יש גיוס חובה, וכולנו חווינו את הדברים, ולמדנו לציית, בין אם הדברים מקובלים עלינו, ובין אם לאו, כך אמרו לנו, כך עושים.
קדימה הסתער.
ואם לא, אז כולם אוכלים אותה. לא בבית ספרי, מה אני אגיד?
כן, תרבות שאולי טובה לצבא להגן על המדינה, כן. אבל הנזקים שאנחנו כן. רואים אותה עכשיו באזרחות. מה לגבי אפופו צבא חיילים שלא רוצים לעשות בדיקה?
כן, אנחנו פונים אלינו המון המון אנשים.
כן, גם אליי כותבים הרבה חיילים כן. והורים לחיילים, אומרים לא כן. משחררים אותנו הביתה אם לא נסכים. כן,
שזה הכי עצוב. זו האוכלוסייה שהכי פחות צריכה את זה, כן? מה? למה? בשביל מה? הם הרי עוברים את זה בלי בעיה בכלל, בלי להרגיש את העניין הזה.
כן, יש מספרים שהמועצה, מועצת החירום הציבורית פרסמה עכשיו
כן.
על מספר המתים
כן.
בגיל אפופו חיילים, אני חושב שזה... קודם כל, למות בתאונת דרכים יש סיכוי הרבה יותר גבוה, כן, כן. ולא עושים חיסון או בדיקה נגד תאונות דרכים שלא ייתנו להם לצאת.
כן, אז המצב הוא בצבא שמפקדים קיבלו הנחיות ללחוץ. הם יודעים שאי אפשר לכפות,
כן.
אבל ללחוץ. עכשיו, אם אתה למשל לוקח בחור בקורס מאוד בכיר, נגיד כן. קורס טייס,
כן.
ואתה לוחץ אותו, מה שנקרא,
שהוא יאבד כאילו את החלום שלו.
אז אתה אומר, רגע, זה יכול להגיע לכדי הדחה. אז מה זה אם לא כפייה? אז לא, חבר'ה, לא מדובר בלחץ מתון, לא מדובר בשכנוע, לא מדובר בהמלצות. זו כפייה. בכל פעם שאתה קורא לחייל לשיחה אצל מפקדו, יש פה תהליך כפייתי. אתה בעצם לוחץ אותו עד כדי כפייה. הרי אני מאמין שרוב... החיילים
כן.
שעשו את זה לעצמם, עשו את זה לא כי הם רצו. זו כפייה, למעשה.
יש פה יותר מכפייה, כי בהמשך למה שאמרתם קודם, יש פה גם כפייה, וגם בעצם יש פה סימון, כי כבר מסמנים אותו בריאותית, כן. ומה הוא עושה עם הגוף שלו ולא.
כן.
אז...
חשוב, אז להבהיר, גם בצבא...
זה עדיין לא חוקי.
זה בדיוק, זה אותם תנאים. אי אפשר, אסור לכפות, וכל אחד יעשה את שיקולו עד כמה הוא יתנגד לזה ויקח בחשבון את האפשרות שהוא עלול לאבד דברים אחרים.
חייל יכול להגיש תביעה?
כל אדם יכול להגיש. תביעה על מה?
שקופים עליו...
בוודאי, כל אחד יכול להגיש, בוודאי. כל מי שנפגע מאיזושהי רשות...
עומדת לו הזכות.
עומדת לו הזכות לתבוע את זכויותיו בבגץ.
תראה, שר הבריאות אדלשטיין, יש לו הרבה אמירות קשות מאוד על... עבריינים, כן. מסכני חיים, כן. ובמילים יותר גרועות, הוא אמר שהוא רוצה לשים אזיק אלקטרוני, כן. אנשים שמבודדים בבית, וזה רק הוא לא יכול לשים שוטר עם נשק ליד כל בית מבודד. מה דעתך לגבי, תראה. אתה יודע, יוצא ברית המועצות, כן. שאומר שצריכים לשים אזיק אלקטרוני, על כל מי שאומרים לו להיות בבידוד, שאנחנו יודעים שמתוך כל אלה שבבידוד, 4% אם אני לא טועה, הם אלה ש... מכל המיוקני בידוד, הם אלה שהיו חולים בסוף.
אי אפשר להתווכח על זה שהאדם הזה, לפי כל הרקורד שלו עד כה, הוא איש יקר. הוא איש יקר, הוא לא טיפש. והוא רוצה באמת, באמת, את טובתו של עם ישראל. אני מאמין בזה בלב שלם. למה הוא טועה? למה הוא עושה את כל מה שהוא עושה? כי יש מסוכנות.
זאת אומרת שההנחת יסוד השגויה היא זאת שמביאה את ההחלטות השגויות.
הוא לא רואה את הגבול, כלומר, הוא לא... מותר הכל, אם יש כל כך הרבה מסוכנות ורבק, אנחנו לא מצליחים להשתלט על זה, ווואי וואי וואי, כמה מאומתים ועוד ועוד ועוד, מאומתים, כן.
כן.
אז צריך ואפשר לעשות הכל, אבל רגע, מר אדלשטיין, אתה איש יקר, אתה יהודי טוב, בוא תעצור רגע, תחשוב, תקשיב. אנשים באו מומחים, כמו פרופסור אודי קמרון ומוניץ ואחרים, באו לוועדה, לוועדת הקורונה הזו, ואמרו לכם את הדברים, אתם כאילו סוגרים את האוזניים, סוגרים את העיניים. למה? בואו תנסו להקשיב, מה קורה כאן? לא, מר אדלשטיין, אסור. אסור לשים על אדם, להתחקות אחרי תנועתו של אדם בכל מקום ובכל עת. בשם מה? בשם מה? בשם נגיף שמסוכן פחות או כמו כל נגיף עונתי אחר? מה קרה פה? חברים, אתם איבדתם את ההשתנות. נראה שחלק ניכר מהאנשים האלה ממשיכים לעשות את מה שהם עושים, פשוט כי קשה להם להודות שמה שקרה עד עכשיו זו הייתה טעות.
טוב, שאם הם יפסיקו עכשיו, זה הרי שכל מה שהם עשו
היה... עכשיו תסביר את כל מה שקרה.
כן, לא אגיד פשעים, אבל זה לא רחוק מזה.
איך זה שהרסנו את המדינה והרסנו את העולם, ובעצם הכל, אז הם פוחדים להודות, אז הם יעשו הכל כדי להגן על אופוזיציה שבה הם נמצאים, אבל איך יהיה לזה סוף? הרי לא תשתלטו על זה, אי אפשר לעצור נגיף, אמרו לכם את זה כל המומחים בכל העולם. תרדפו אחריו, קרא לזה פרופסור אייל שחר, מרדף אחרי הרוח. אחרי מה אתם רודפים? לא תשיגו אותו. אתם מוצאים מאומתים, בוודאי שיש מאומתים, זה קיים, זה קיים, זה קיים באוויר, זה קיים אצל כולם. מי שתתפוס אותו, תראה את זה. לא יודע על סמך איזה בדיקה, אבל יכול להיות שתזהה אותו כמאומת. אז מה אם הוא מאומת? זה טוב. זה בכלל טוב, אומרים את זה המומחים, ככל שיהיו יותר נדבקים. כך נגיע לחסינות העדר מוקדם יותר. אז אחרי מה אתם רודפים? זה רק טוב שאנשים נמצאים מאומתים. הם לא חולים. חסינות העדר, עוד מונח. הרי חסינות עדר, זה מונח טבעי. הוא לא יכול להיות מלאכותי.
נכון.
הוא עדר. נכון. הוא, העדר יוצר את החסינות. נכון. כלומר, ההידבקות יוצרת את החסינות. מה עשו? ביטלו את המשמעות הטבעית של המונח הזה. אנחנו ניצור לכם חסינות עדר על ידי ה... איך הם קראו לזה? חיסון.
זאת אומרת שמה שהיו סדרי עולם מימי בראשית ועל שהטבע האנושי או האנושות חייתה על פי, נמחק ויש חוקים חדשים.
כן, ועל בסיס מה? על מה ולמה? לא מבין, פשוט לא מבין. לדעתי, חלק מאנשי המודל פוחדים מהתיוג שלהם כמכחישי קורונה, כן? תראה, אני, כשהייתי עגלגל כשהייתי ילד וגרו לי שמן, אמרתי, נכון, ואני גאה בכל גרם, ולי יש את הממתק המסוים הזה ולחיים, ומאז זה כבר לא מילת גנאי.
כן.
אתה כבר לא יכול לתקוף אותי עם זה. עמדו ואמרו, כן, אני לא מתבייש בזה. אם אתם חושבים מכחישי קורונה, כן, על בסיס מכחישי שואה, הרי למה מכחישי שואה, הרי זה מונח שבאמת מצדיק את עצמו, כי השואה הרי התקיימה.
כן, אי אפשר להתווכח עם זה.
אבל אתם הרי יודעים שהמגפה הזו לא ממש קיימת, אתם קוראים את הנתונים נכון, אז ממה אתם מפחדים? אז כן, אנחנו מכחישים את קיומה של מגפת הקורונה, או יותר נכון, מכחישים קיומה של מגפה כזו שמצדיקה את זה. אמור את זה, ואז כבר אי אפשר להשתמש במונח הזה כנגדך. זה מאוד פשוט. אני מנסה לומר את זה לאנשים. בינתיים זה המצב בארץ. אגב, בעולם רופאים מדברים אחרת, כן?
פה זה עוד מצב ייחודי כאילו.
בוודאי, ולכן גם יש תוצאות בעולם. בתי משפט בעולם פוסקים לטובת העותרים. בפורטוגל ביטלו סגרים, במקומות רבים נוספים, זה לא מולי כרגע, אבל כתבתי על זה, יש את זה. בעמוד של... ופה בארץ זה לא קרה.
בדיוק, זה חשוב שאתה אומר את זה.
ורק משום ש... סליחה, ורק משום שהם באים עם גב רפואי של אנשים שאומרים...
באופן אין, ברור, כן.
באופן ברור, כן. אין כלום. אין כלום שמצדיק את זה. אין בדיקה שיודעת להבחן את זה.
זה מדהים שאתה אומר את הדברים, כי אני חושב שכשרואים את זה ברור ככה, אז... אין מישהו שיכול להתווכח את זה. זה לא שיש להגיד לך, תקשיב, לא, יש 100% עלייה במתים. לא, יש פחות מאשר ב-2015.
כן.
או מישהו יגיד, לא, יורם מדבר שטויות, יש עכשיו, לא, יש בדיוק את הדברים. יש מה שיש רואים אותו, אבל זה לא מצדיק את הצעדים האלה.
ושלא תהיינה יבנות, אנחנו לא קוראים חס וחלילה
אנחנו לא יכולים, לדעתי לפחות כמשפטנים, לקרוא להפרה של ההנחיות, או הפרה המונית, או... כי זה דרך קצרה מאוד לאנרכיה.
בשביל זה אתם נלחמים על זה משפטית.
בדיוק.
שהחוקים השתנו. בדיוק. לא, לא שאנשים ייקחו את החוק לידיים, אלא שהחוקים השתנו,
בדיוק. ואז... אנחנו מנסים לומר, חברים, בואו נבחן משפטית מה קורה כאן. כדי לבחון משפטית, אין לשופט אלא מה שיש לפניו. בואו תראו לי את החומר, בואו נתווכח, בואו נדבר ציבורית מול מצלמות. ואז אפשר יהיה לברר את העניין גם משפטית.
כן, אני חושב שזה עוד דבר אדיר במכתב הזה, כי זה באמת נותן פתח, כי מי שאומר, תקשיב, אני אזרח שומר חוק, אני גם רוצה לצאת לחוקים גם כשהם לא הגיוניים, ואני גם אומר לאחרים לצאת לחוקים שהם לא הגיוניים. אבל משפטנים שעושים את העבודה שאתם עושים, הם יכולים לשנות את החוק פשוט. וזה החשיבות...
ללחם על זה לפחות.
ללחם על זה, זה החשיבות הנוספת גדולה.
זו פגיעה קשה מאוד בזכויות מאוד בסיסיות של אדם, ופשוט לא יכול להיות שזה יקרה. בטח לא בשם, מה לעשות, וירוס שהורג, נגיד, נניח, כן? כמו וירוסים אחרים. מדברים על כך שהם... הסימפטומים, אנשים חולים, אנשים מתים וזה. בוא, כך אדם שחלה בשפעת לפני שנתיים, אז הוא יתאר לך, אחי, היה לי כל כך קשה, ישנתי, לא יכולתי
הייתי
לזוז.
מרוסק
הייתי מרוסק, לא יכולתי לזוז וזה וזה. עכשיו, בוא, קח את אותו איש שחלה באותו דבר, עכשיו, וואו, כי הפחידו אותו, okay. זה קורונה. אז גם הסימפטומים מעילה, פיזית, ישב לך נדר בוטו פה והסביר את זה, פיזית, הסימפטומים מוחמרים,
נכון.
מכיוון שאתה, ממעילה, יש בך פחות תאים בריאים, וגם התיאור שלהם יוחמר. אז בוודאי שזה יוצר אווירה של וואי וואי וואי, אבל זה לא אמיתי, זה מלאכותי. או כשאתה בא לבית חולים, אז המכונה הזו שלא יודעת לתת את התוצאה הזו, אמרה שאתה...
חיובי.
כן, חיובי. אני חיובי.
אז למה אני צריך להיות מגבלות?
למה אתם עושים אותי כל כך שלילי? אני חיובי. אז אוקיי, אז אתה חיובי, אז אוקיי, אתה ממותג למין מחלקת, לא יודע איך לקרוא לזה, עם החליפות חלל האלה, ומסתכלים עליך בטלוויזיה, לפעמים, לפעמים לא, ואז מתנתק את הצינור, ואיש מאבד את חייו, כן? זה סיפור, מיני סיפורים, כן? זה לא היחיד. אז עם כל ההפרדה הזו, ועם כל ההקצאה של המשאבים האדירים האלה, בוודאי שזה יוצר אווירה של כאוס. אבל זה מלאכותי, זה לא נכון. לא ניסיתם, תפתחו הכל. תבטלו את מחלקות הקורונה, תאסרו בחוק ייצור, מחירה, שיווק של הדבר הזה, וכאילו כלום, ומה יקרה? בואו נראה, לא ניסיתם. בואו נפתח הכל, נראה מה יקרה. ואם לא יקרה כלום, אנחנו נוותר לכם על כל מה שעשיתם עד עכשיו. אנחנו נמחל לכם, אני לפחות. בואו, תודו. תודו בזה שזו טעות. תפתחו הכל, תבטלו את כל ההגבלות, תעודדו חיבוקים, תעודדו נישוקים. ככה עושים חיים. כי בצורה שבה אתם מתנהלים כרגע, לא מייצרים חיים, מייצרים עיבוד של חיים. אנשים מתים מזה.
זה מדהים מה שאתה אומר, ואני חייב לציין פה, שאומנם אתה לא רופא ואין לך השכלה רפואית.
כן, כן, כל מה שאני אומר, דרך אגב, זה לא אני אומר, כן.
אבל בתור עורך דין, אתה כן. מטפל בנזיקין.
כן.
זאת אומרת שלמרות שזה לא המקצוע שלך רופא, אתה קרוב לעולם הזה לא מעט שנים, כך שזה נותן עוד משנה כן. תוקף, כאילו, למה הנושא הזה כל כך קרוב מוכר לך. תראה, אני רוצה לדבר איתך על בגץ, כי ראינו שהיו כל מיני עתירות בנושא הקורונה לבגץ, ובעצם לא שמענו אפילו אף דיון שהתקיים. זאת אומרת, איך זה יכול להיות שיש כל כך דריסה של זכויות אדם והחלטות כאלה, ואפילו לא מתקיים דיון. מילא בדיון נגידו, אוקיי, הטיעונים לא מצוחן, כן מצוחן. אבל אפילו אין דיון שמתקיים.
אז יש למשל את העתירה הראשונה שהוגשה כנגד הסגר עוד בהתחלה.
כן.
פרופסור אודי קמרון ודוקטור אייל שחר ואחרים, שבאו ועתרו כנגד הסגר וטענו שסגר לא, לא פותר שום בעיה והכל. ובית המשפט מה עשה? שם הוא עוד ביקש את תגובת המדינה, המדינה הגיבה, תגובה נוראית, לא חשוב. בית המשפט, בלי לקיים דיון, אחרי שקרא את כתבי הטענות, החליט שהוא לא, לא שם עצמו בנעלי המומחים.
כן.
ושוב, אני טוען, אני חוזר וטוען, שזה קרה רק משום שהעתירה הזו הוגשה על סמך חוות דעת של אנשים שהם מדברים על קיומו של איזשהו סיכון, אמנם מופחת מסיכון,
אבל עדיין סיכון נושא דופן.
הסיכון שמדברים עליו ומקבלי החלטות, אבל עדיין סיכון כלשהו, ולכן, הנה הנה, בדיוק מה שאמרתי, בית המשפט לא יכריע. עורך דין תמיד תורגל, איש יקר שעושה עבודת קודש, שלא ויתרתי לו עדיין, תמיד. הוא היה, דרך אגב, אני אציין, הוא השתתף גם בניסוח פה וכאלה, הוא בסופו של דבר החליט שהוא לא הולך, הוא רצה את זה אחרת, אבל אנחנו בהחלט יכולים להסכים לזה, ואני עוד אפעל בכיוון. אז עורך דין תמיר תורגל ועורך דין ירון דוד ואחרים הגישו את בגץ המסכות, מה שנקרא, עבד על זה משך כמעט שנה, ואסף חומרים, ואסף ראיות, והגישו עתירה מפורטת ומסורפת מאוד ונתמכת מאוד, ובית המשפט במקרה הזה אפילו לא ביקש את תגובת המדינה, ונתן פסק דין בין שלושה עמודים שבו הוא טוען לשיהוי. היי היי, מאפריל כבר חייבו מסכות, למה התעוררתם רק עכשיו? איזה מין טענה זו? הרי העוול מתחיל כל יום מחדש, בכל יום שזה קורה, זו עילה בפני עצמה.
כמו יגידו למישהו שחטפו אותו, אתה כבר שנתיים בשבי, מה עכשיו אתה מגיש לו? תישאר בשבי.
בדיוק, נורא.
דרך אגב, אם היה מגיש את זה בהתחלה, היו אומרים, זה עוד לא מספיק זמן לבחון את הדברים, אז זה מוקדם מדי, תחכה תקופה, אי אפשר להחליט עכשיו.
אז זה לעניין השירוי, שזו טענה, אני באמת באמת לא יודע איך בית המשפט בחר ללכת לשם. בדרך כלל טענה פרוצדורלית, שבן אדם שוקט על שמרה ויושב על זכויותה ולא תובע אותה, אז...
והנזק לא מתמשך, ולא הנזק לא מתמשך,
בדיוק. אז זה טענה אחת של בית המשפט, ובטענה נוספת הוא אמר, אנחנו לא נכריע בין דעות המומחים. שוב, אותו עניין. למה? מכיוון שכשזה אומר סיכון, וזה אומר סיכון אחר, אז אנחנו נכים על הסף סייד, אותו דבר בדיוק.
זאת אומרת שאם מומחה היה אומר, תקשיבו, אין פה שום דבר חריג, כן, כן, מומחים, שום דבר חריג לעומת, יש פה מחלה, יש פה מוות, יש פה הכל, אבל הוא לא חריג.
הם אומרים את זה אגב, הם אומרים את זה, הם אומרים את זה כל הזמן.
ואז הם מוסיפים את האבל שלהם.
אבל בדיוק, אבל זהו, אז הם מוסיפים את זה, אבל נגן על אוכלוסיות כדי שלא נראה כאלה שמחישים קיצוניים, אז אנחנו נגן על אוכלוסיות בסיכון. אבל איזה סיכון? איזה אוכלוסייה בסיכון? אם יש כזו, ההגנה הכי טובה עליהם, זה לחבק אותם, ולא לחסום להם את עבר הנשימה.
ואף אחד מהם לא אומר משהו אחר, הם לא סותרים את זה, הם רק אומרים את זה כדי שלהישמר מתיוגים רעים עליהם.
בדיוק. אפשר בקלות להפוך את התיוגים האלה לטובים, אם רק תעמוד בגב זקוף ותאמר אותם. אני כך וכך, כמו שאמרתי קודם.
כן.
זו צריך לדבר ברור, זה חשוב מאוד, בלי הגב הזה אנחנו לא נוכל לנצח משפטית.
זה באמת חשוב.
ידינו כבולות, רבים וטובים מאיתנו הולכים ונלחמים כאשר ידיהם קשורות.
כמו שאמרתי, מקווה שזה ייתן הרבה גב לאנשים, כי כמו שאתה אומר, הם טוענים את זה, אבל כדי להגן על שמם הם מוסיפים עוד הקלות בגזרות.
בדיוק כך, בדיוק כך.
יש הגדרה משפטית למושג מגפה?
או, זהו, זה עניין אחר. אתה יודע, כשהתחיל כל העניין, הדבר הראשון שעשיתי, אמרתי בו, כמו כל משפטן שבוחן איזשהו דבר, הסעיף הראשון שהוא הולך, הוא הולך לסעיף ההגדרות. בואו נראה מה זה זה, מה זה
כן,
זה.
מה מופיע בחוק.
כן, כן, למה מתכוונים כשאומרים. אז בואו נראה, אם בעצם אנחנו לא עומדים בתנאים של ההגדרה של מגפה, אז הנה, אין מגפה.
אז אפשר להכריז מצב חירום בעקבות
בדיוק,
מגפה.
בדיוק, אז תירגעו. אז חיפשתי הגדרה של מגפה.
ואז חיפשתי עוד. ואז המשכתי לחפש. ולא מצאתי. אז הלכתי לארגון הבריאות העולמי. וגם שם לא מצאתי. אבל כן מצאתי שהייתה איזושהי הגדרה, אבל היא שונתה. אז אתה אומר, כל העניין הזה מתוכנן מראש כנראה. מה קורה פה? גם הסעיף 20 הזה נכנס לפקודה לא מזמן, אבל...
חדשים סמוך
לה. אבל עוד לפני כל התררם. מה העניינים? אז אם אין לי אפילו אפשרות להגדיר מגפה, תגיד לי, מגפה זה דבר שהורג מי נגיד כך וכך.
כן.
לא יודע, משהו, איזשהו מדד. לא. ההגדרה של ארגון הבריאות העולמי קובעת שמגפה היא מה שארגון הבריאות העולמי הכריז כמגפה. זה לא, הנה, זה לא ניסוח משפטי, זה לא ניסוח שאפשר לתקוף אפילו.
כן, הוא לא קביל, כי אין בו משהו מדיד.
שום דבר.
אתה יודע, זה מדהים, כי אני כבר מזמן הצעתי פרס בשווי כספי של אלפי שקלים למישהו שימצא לי איפשהו בעולם הגדרה מדידה של מגפה.
כן.
וכמו שאתה לא מצאת, גם אחרים לא מצאו. ואז כשאין את זה, מצד אחד, אתה יודע, הם יכולים להמציא כל דבר שהם רוצים, כמו שאמרת, מסוכנות כלשהי, מתבסס על זה, כי אי אפשר לתקוף את זה. אבל בית המשפט צריך להגיד, רגע, אם אין את הדבר הזה, אי אפשר להכריז מצב חירום על מגפה,
כן.
אם אין הגדרה של מגפה. אחרי זה הממשלה תחליט שיש מגפה, כי שני אנשים היה להם הרפס, אז יש מגפת הרפס. כאילו הם החליטו כל דבר באותו רגע, כן? או... אנחנו כבר תקופה ארוכה בתקנות חירום, שבהתחלה זה היה תקנות חירום, ואז עשו את חוק ההסמכה, נכון? שלא היה אף פעם בישראל דבר כזה, ואפרופו אמרת פשע, אז בחוק ההסמכה, אם אני זוכר נכון, אחד הסעיפים, הוא קובע שהשר הממונה, במקרה הזה זה ראש הממשלה, הוא השר הממונה, יכול גם להחליט מה יוגדר בתור פשע. Mm-hmm. זאת אומרת שאז זה בעצם עוקף את חוק העונשין, כי זה מאפשר בלי חקיקה להחליט על פשעים חדשים, על ידי החלטת השר הממונה, שבמקרה הזה הוא ראש הממשלה.
כן.
תראה, יש עכשיו חיסונים, ואנחנו עומדים על יותר מ2 מיליון איש שחוסנו, והצפי שהגיעו עוד מעט כבר...
אגב, אין לזה אח ורע בעולם, כן? בעולם לא מתחסנים כך.
כן, היה מספר עד לפני כמה ימים, שמדינת ישראל היה 10% מכל החיסונים בכדור הארץ. זאת אומרת, מדינה שהיא גרגיר קטן במפה, 10% מכל כדור הארץ. ושוב, בוא נצא נקודת הנחה שהחיסון הוא מונע הדבקה, מונע הידבקות, הוא מוריד תמותה, והוא בטוח לחלוטין ולא גורם שום נזק לאף אדם. נצא מנקודת ההנחה הזאת, בסדר? מה שקורה זה גם שחלו לפי דברי משרד הבריאות מעל 500,000 איש, אז אם יש לנו 2.2 מיליון מחוסנים ועוד 500,000, אנחנו כבר מתקרבים ל3 מיליון איש, אז אפשר להפסיק עם מצב החירום. גם מצב חירום היה לחירום. אבל אם עכשיו כבר 3 מיליון, ומתוך הקבוצת סיכון שהם הגדירו יותר מ-70% אחרי חיסון, ואחרים הם אחרי מחלה, זאת אומרת שכמעט 80-90%, אז למה לא להפסיק עם המצב החירום?
כן. אז זהו, שמצב חירום, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל אנחנו, מצב החירום לא הוגדר עכשיו. אנחנו מאז ומתמיד, כמעט מקום המדינה, נמצאים במצב חירום. חוקית.
במצב חירום.
חוקית אנחנו נמצאים תמיד במצב חירום.
זה מסביר הרבה התנהגויות.
כן, 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 בוודאי. לכן גם, בדיוק, יש הרבה דברים נכפו עלינו שלא נכפו בעולם.
כן.
דוגמת הגיוס חובה וכאלה. המצב החירום המגפתי, so called, הוא מיוחד לאירוע הזה.
כן.
ומה שנתן את הגושפנקה להכריז, מצב חירום בעקבות נגיף, זה אותו תיקון שדיברתי עליו, סעיף 20 לפקודת בריאות העם, שמעורר קשיים רבים, ספקות רבים וקשים, שאלות רבות. שאתה אומר, כל כך בסמוך לפני, ו...
שזה מעורר תהיות.
תהיות קשות, אתה אומר לעצמך, רגע, מה, מישהו צפה, מישהו תכנן את העניין הזה? כאילו, הרי, איך יכול להיות? הרי עוד במערכת הבחירות הראשונה, צעק שם ראש הממשלה מתוך הרכב, עזבו את הקורונה זה שטויות.
זה קשקוש.
זה קשקוש.
דרך אגב, גם עכשיו בכנס שוב, אני מודיע שנגמר הקורונה.
כן.
אבל הסגר לא נגמר.
כן.
אז איך יכול להיות שהתכוננו כבר קודם לכל התרחיש הזה? משהו מאוד תמוע, משהו מאוד מוזר. אני לא יודע, דרך אגב, אני לא יודע את התשובות לכל העניין הזה, אבל זה בהחלט שאלות שראויות לדיון.
זה המפתח. כמו שאמרת, לא יודעים מה היה ומה קרה ואיך קרה, הבעיה היא שאי אפשר לעשות דיון כדי לבדוק.
כן.
כי גם יש חיסיון 30 שנה, וגם אם אתה
מעלה... השתקה.
בדיוק, אם אתה מעלה את זה לדיון, אתה הופך להיות בעל דעות מסכנות ומסכן את הציבור בזה שיש לך שאלות.
כן.
ואני חושב שזאת הסכנה הגדולה ביותר, כי אז בעצם אנחנו עוברים מדמוקרטיה לדיקטטורה, כי בדיקטטורה אתה לא יכול להביע דעות שהן שונות ממה ש...
זה בדיוק זה. אלה סממנים של דיקטטורה, ועוד פעם, אנחנו לא טוענים שאנחנו בדיקטטורה, להפך, אנחנו טוענים שאנחנו בדמוקרטיה, אבל אנחנו פשוט מנסים להציל אותה, להישאר כזו. זה כל מה שאנחנו מבקשים, להישאר
דמוקרטית. תידרדר.
בדיוק. לשמור עליה שהיא לא תידרדר לכדי דיקטטורה. אז אתה אומר לעצמך, אוקיי, כל המצב חירום הזה, כן, כנראה משרת מנהיגים בעולם. לכל מנהיג מהאינטרסים שלו. כל מנהיג נהנה באיזשהו אופן מההכרזה הזו של מצב חירום, ולכן מאמץ את זה. אז אתה אומר לעצמך, רגע, אבל אין ישרים? אין אנשים שמוכנים למחול על היתרונות האלה? לוותר על היתרונות האלה? איפה הם? בעולם. אז יש פה באפריקה, אני שומע מטנזניה איזה מישהו עם הפפאיה.
נשיא ברזיל.
אז אתה אומר, רגע, ומה עולה בגורלם? ולמה פוטין? ולמה הוא? משהו מאוד מוזר קורה כאן. קשה לי מאוד לנתח את העניין, ובגלל שזה כל כך קשה ולא ברור, אתה זורק אנשים לעבר התיאוריות האלה שאתה כל כך מנסה להתרחק מהן.
בגלל שאתה לא מאפשר את השקיפות.
בדיוק, בדיוק זה.
מדהים. יורם, תשמע, אני חושב שהצד שעשית, ואיתך שעורכי הדין, הוא... אחד הצעדים החשובים שנעשו במדינה.
תודה.
כי התאום, כמו שאתה אומר, בין שאנחנו היום דמוקרטיה לעבור לדיקטטורה, עוברת דרך שלילת זכויות אדם. כי זה בעצם הדבר שמבדיל.
לחלוטין.
והמעשה שלך ושל העורכי דין שחתומים על המכתב, ואלה שמצטרפים באופן שוטף, הוא בעצם אומר, אנחנו כאן נציגי שלטון החוק, שלוחה של שלטון החוק, שמרימים את הדגל האדום ומתכוונים להילחם, שאנחנו לא נעבור את התאום הזאת.
בדיוק. בדיוק כך, ואני מקווה מאוד שהשיחה הזו בינינו תעזור לנו לגייס עוד ועוד חותמים. המכתב הזה הוא דינמי, הוא לא נגמר, הוא רק בתחילת דרכו. אנחנו בשאיפה להוסיף אלפי חתימות, ואז קשה יהיה להתעלם ממנו.
הוא יגמר כשיגמרו הגזרות.
ואגב, כלי תקשורת מתחילים להתעניין בו, ראינו, המכתב פורסם בכלכליסט וגם במעריב. ואנחנו קוראים מכאן לכל עורכי הדין בישראל. המכתב מנוסח כך שכל עורך דין בר דעת יכול לחתום עליו.
כלומר, אין כאן משהו שאפשר להתנגד אליו.
כן, בפירוש.
משפטית, חוקתית,
בפירוש,
אי אפשר להתנגד אליו.
הגנה פשוטה על זכויות יסוד שמעוגנות בחוקי היסוד, ואנחנו קוראים מכאן לציבור, לציבור עורכי הדין, לבוא ולהוסיף חתימתם, אפשר ליצור איתי קשר באופן פרטי. מי ייתן? וזה יאיר עיניהם של, גם של מקבלי ההחלטות.
הלוואי.
כן.
יורם, אני רוצה לשאול אותך לגבי נושא של חזקת החפות. אמנם זה מהדין הפלילי, אבל ידוע ונאמר גם לזכותו של ראש הממשלה וגם לגבי כל אזרח, שעד שלא הוכחה אשמתו של אדם, הוא זכאי.
וזהו, שהעניינים פתאום התהפכו לנו. כלומר, נוצר מצב שעד אשר לא מוכח שאני בריא, אני חולה. זה הפוך.
זאת אומרת, אתה קודם כל אשם בדבר הכי קשה, שאתה חולה ומסוכן, עד שלא הוכחת שאתה בריא.
זה נורא. זו בדיוק המחאה שמעוגנת במכתב עורכי הדין. אנחנו מנסים לומר, לא יכול להיות שהופכים כאן סדרי עולם ומשנים דוקטרינות מאוד יסודיות. חזקת החפות אומרת, אתה זכאי. כל עוד לא הוכחה אשמתך. לא יכול להיות שבשם מגפה, so called מגפה, שאומרים, הנתונים אומרים שהיא לא מסוכנת, הופכים את החזקה הזו.
זאת אומרת שהדרכון הירוק בעצם אומר ככה, אם לא קיבלת החיסון או לא עשית בדיקה תוך כל שלושה ימים לפני מה שאתה רוצה, בעצם אתה אשם.
אתה אשם, מפיץ מחלות ואתה מסכן את בריאותו של הציבור, ולכן נשללות ממך זכויות. לא יכול להיות, זה היפוך.
אז זה כמו שגידו על בן אדם, נגיד, אם הוא לא עבר גבר, נגיד, לא עבר סירוס, ולא הביא בדיקה שהוא לא אנס בשלושה ימים הקודמים, אז חזקה שהוא אנס.
אמת.
זה בעצם מה שזה אומר, הוא לא יכול להיכנס לשום מקום שיש נשים, כי הוא חזקת אנס.
שזה נורא, זה לא נתפס, נכון? זה פשוט לא יכול להיות, זה לא הגיוני.
כן.
רבותיי, חבר'ה, תעצרו, תחשבו, תגידו פוס, בואו נראה את הדברים, בואו נסתכל על הנתונים, בואו נשמע את קולות המומחים, כל המומחים, ונעשה חשיבה מחדש, נעשה ריסטארט לכל העניין הזה. מזכיר לי את עניין המדדים שלהם, כן? ה-R הזה, כן? אתה מסתכל על הנוסחה, בלי להיות מתמטיקאי, בלי להיות פיזיקאי, אתה אומר, וואלה, זה פשוט לא חכם.
זה הגיוני, כן.
מה, איך, אתה מעלה בחזקה של 4, כי 4 שבועות. אז אוקיי, אז אני אומר, טוב, נו, אר, מה אר, אבל אז אתה שומע את המומחים שאומרים, רבותיי, ביניהם כן. פרופסור אודי קמרון, איש יקר וחביב, חכם מאוד, שבחן את הדברים לעומק, הוא ישב על זה ואומר, רבותיי, הנוסחה הזו אין לה שום
לא
משמעות, היא לא יכולה לתת לכם את האפשרות להטיל עלינו את כל המגבלות האלה, זה פשוט לא יכול להיות. הנוסחה הזו לא יכולה. לא חכמה. אז זה האר הזה, וזה עוד ועוד, כהנה וכהנה, כל מיני מדדים, לקרוא למומתים חולים, וכן הלאה וכן הלאה, כן? כאשר אין שום בסיס מדעי לדברים.
עם החולים, אתה יודע, אומרים, נגיד יש 9,000 חולים, 7,000 חולים, אבל ביום של ה-9,000 יש 130,000 בדיקות.
כן, בדיוק, זהו.
כשמועד אחר מתאים, יש 12,000 בדיקות.
כן, אני אומר,
אז איך אפשר לבדוק מומתים, כאילו?
בדיוק, אני מראה לאנשים, זאת אומרת, הם אומרים לי, אבל מומתים, הם נדבקים וזה וזה, אבל רבותיי, זה פונקציה של בדיקות, איך אתם לא רואים את הגרף? הגרפים מאוד פשוטים. אתה רואה שכשעולה כמות הבדיקות, עולים המאומתים האלה, אבל החולים נשארים באותו מצב. החולים האמיתיים, כן, מה זה החולים האמיתיים? כאלה שמאושפזים, שמונשמים, כן, חולים קשים, כן, ההגדרה הזו של חולה קשה למשל. בדוק לי סטורציה עכשיו, אני לפני הרעיון הזה, עישנתי סיגריה. אני חוטא בזה לפעמים.
אז אתה חולה קשה כרגע.
אני כרגע מוגדר כחולה קשה, תבין, הסטורציה שלי בוודאי פחות מ-93. אולי קצת יותר, אני אומר, כי יושבת אותי יותר מדי זמן לידך בלי סיגר. אבל אני אומר...
מודה באשמה.
כן, אז אני אומר, 93 סטורציה, וואלק, אני שומע רופאים, אני שומע אחיות שאומרות, דבר שבשגרה שבן אדם יורד מתחת ל-90. אבל רגע, אבל אז אתה בוחן את הדברים ואתה רואה שבעצם ארגון הבריאות העולמי באיזשהו שלב בשנה שעברה, אכן קבע שסטורציה של 93% ומטה גורמת להגדרה של חולק או חולה קשה, אבל כחודשיים אחרי זה...
ביטלו את ההגדרה הזאת.
אחרי שהייתה מחאה גדולה של רופאים ומומחים בעולם, הם ביטלו את ההגדרה הזו וחזרו לעניין של 90% סטורציה בדם, ולמטה מזה. וראה זה פלא, כאן, לא חזרו בהם ל-90 הזה, אנחנו עדיין מאז ומתמיד ברף הזה של 93% סטורציה בדם.
זאת אומרת שלוקחים...
למה תמיד לחומרה?
זאת אומרת שמה שגרוע מהעולם לוקחים,
כן.
מה שמחמיר לוקחים,
כן.
ופה כשהגרוע מבוטל משאירים את הגרוע או מחמירים כן.
למה? למה בכל צומת שאתם מגיעים אליו? אתם בוחרים בנתיב שהולך לחומרה. איך זה יכול להיות? ולמה מתעלמים מזה? זאת אומרת, איך יכול להיות שברישומים כרגע רשומים אנשים כחולים קשים, למשל, okay. נמצא בדמם סטורציה של 93% ומטה, כאשר מדובר בבן אדם שיכול ללכת הביתה, ללכת או לרוץ.
הוא בטח לא חולה קשה.
הוא לא חולה.
ועכשיו הוא מבודד בתור חולה קשה שלא רואה אף אחד ולא מדבר אף אחד, רואים אותו דרך מוניטור.
עכשיו, קח אותו בן אדם מבוגר עם מיליון מחלות רקע,
ומטופל בהרבה מאוד תרופות, אז סביר מאוד להניח שהוא גם לא ישרוד את הבידוד הזה ואת ה... אז מה אנחנו עושים פה, רבותיי? אנחנו רוצים להציל חיים? או הפוך מזה, מה העניינים?
אגב, שזה שווה בגץ בפני עצמו, שמדינת ישראל תסביר על פי איזה קריטריונים מדעיים היא שינתה את כל הרפואה ההיסטורית של הגדרה של חולה קשה, כן. כשארגון הבריאות העולמי חזר בו מההגדרה הזאת.
כן.
זאת אומרת שאין גב כן. מקצועי שתומך בדבר הזה.
כן, הייתה עתירה באחד ממדינות אירופה, אני אינני זוכר כרגע, שבה ביקשו מהמדינה לבוא ולהוכיח את קיומו של הנגיף הזה.
אירלנד.
אוקיי. והמדינה לא ממש הצליחה, ולכן גם בוטלו שם ההגבלות. גם כאן יש מקום לעשות את זה, אבל עוד פעם אנחנו צריכים גב.
אני רוצה משהו שאמרת להתייחס אליו, לגבי החולים. נגיד אומרים שיש, עשו 130 אלף בדיקות, ויש 9,000 חולים, מאומתים, בסדר? ואני חושב שיש פה נקודה ששווה לבדוק אותה, ולבקש שקיפות לגביה, כי בן אדם עושים לו בדיקה, ואם הוא נגיד בצוות רופאי עושים כמה בדיקות, בתדירות גבוהה, ואם הוא בבית אבות, אז גם לדיירים וגם לאנשים עושים כמה בדיקות. זאת אומרת, שנגיד מישהו יצא חיובי לבדיקה, ועשו לו אחרי 4 ימים עוד בדיקה הוא חיובי, ואחרי שבוע עוד בדיקה, ואחרי 10 ימים עוד בדיקה, זאת אומרת שארבע פעמים הוא יצא חיובי.
ובכל הארבע פעמים האלה...
הוא ב-9,000 האלה, הוא נספר בתור חולה חדש.
זה, כן.
זאת אומרת שמתוך ה-9,000 שאומרים חולים שהתגלו, יכול להיות שיש פחות מ-900, כי אותם חולים נבדקים שוב ושוב ושוב, עד שהם לא חולים.
נכון, ואתה מציג את הדברים, ואתה מבקש תשובות, ואתה לא מקבל תשובות לעניין.
כי אם זה, כשאומרים שאתה פעיל זה 900, אז כל ההחלטות, הן מבוססות על פי 10, או אם כש-900 יש 90, אז כל ההחלטות הן פשוט לא נכונות.
יש אישה יקרה, דוקטור יפה שירז, אתה בוודאי מכיר אותה. היא לא רופאה, אבל היא... דוקטור לתקשורת, רפואה מאוניברסיטת חיפה, היא שאלה, היא הגישה שאלות למשרד הבריאות. בדיוק את השאלות האלה, איך זה שאתם ככה, ומה ההגדרות של זה?
היא קיבלה מענה?
אז זהו, שהיא קיבלה מענה, שאתה יודע מה. איך לומר, אני לא רוצה לפגוע באנשים שכתבו אותו, אבל זה פשוט נורא. זה לא עונה על שום דבר, זה מסמך מתחמק לחלוטין, לא נתן תשובות ברורות, ואתה אומר, רגע, אם אלה האנשים שאנחנו מתנהלים מולם, אנו באים. תשמע, זו דוקטור יפה שירה, שעושה עבודת קודש, אישה יקרה. ועוד אנשים רבים יקרים, יש את רן ישראלי, ביולוג, בעל תואר שני לביולוגיה של האדם מאוניברסיטת חיפה, שחוקר את הדברים, הוא הוציא רשימה ענקית של מקורות לעניין המסכות, הוא עשה שני פרויקטים כאלה, שאתה רואה שאין שום דבר שמצדיק את העניין הזה, להפך, יש הרבה מאוד טיעונים שמצדיקים את ההסרה ואת האיסור של העניין הזה, לא לייצר, אני אומר שוב, לא לייצר, לא לשווק, לא למכור, אסור, כך זה צריך להיות לדעתי. ושואלים את השאלות ומציגים את המאמרים ומציגים את המחקרים ושום דבר, אין תגובות ענייניות. אין תגובות ענייניות. כואב, קשה. אנחנו, כן, אנחנו צריכים למצוא לזה איזשהו פתרון. אני לא רואה אותו כרגע.
קודם כל, אני באמת מקווה שיהיה פתרון לטובת כולנו.
כן.
פתרון אחד אפשרי הוא שמדינת ישראל תגיד דבר כזה. יש פה וירוס מסוכן שגורם מחלה קשה ויש גם תמותה ועוד תופעות וסבל ומצד אחד יש לנו חיסונים שאנחנו על פי הדיווחים שומעים על רמת יעילות מאוד גבוהה ובטוחים אז כל מי שרוצה הוא מוזמן להתחסן כל מי שרוצה להגן על עצמו בדרכים נוספות אנחנו נספק לו גם מסכות גם את החליפות חלל שיהיה מוגן כל הזמן כי אם רופאים מסכנים את חייהם שיחסים למחלקת קורונה והחליפת חלל מגנה עליהם, אז בטח לכל אזרח זה יגן ליד אנשים שהם לא חולים, כן? ואז נספק לכל מי שרוצה, גם חליפות חלל, גם מסכות, החיסונים כמובן, כי זה המדינה מספקת ודואגת במבצע הכי גדול אי פעם שבוצע בעולם בנושא הזה, ואז פשוט לשחרר את כל השאר, כי מי שירצה ידאג לעצמו, ומי שרוצה להפקיר את חייו לווירוס, פשוט יתאבד בעזרת
כן,
הווירוס.
כן, אבל זה ייתכן רק אם אתה אומר שהחליפות חלל האלה והמסכות האלה הם פלצבו. אם תאמר, עשה כרצונך, יגן עליך, כן. כפלצה בו,
כן.
סבבה.
כן.
אבל זהו שאת הקולות האלה אנחנו לא שומעים מאנשי המודל. אם זה רק כפלצה כן. בו בעצם, זה רק מנטלית עוזר לך, ואתה נעזר במגננות האלה, זה יופי. כן, אין בעיה עם זה. אבל אם אתה אומר, זה לא פלצה בו, אלא אם אתה רוצה, תעשה את זה, אתה בעצם אומר, שאם אתה בן אדם שזהיר, אז אלה האמצעים להיזהר. זה בדיוק הפתח.
נכון, אבל יכולים להגיד, תקשיב, אנחנו חושבים שלא צריך את זה, אבל בתור מדינה, אם מישהו הוא רוצה לעשות לעצמו דברים, אנחנו מוכנים, יצא עכשיו, לפחות יש גירעון של 160 מיליארד, והוא הולך ומחמיר כל יום, בפחות מ-10% מזה אפשר לדאוג לחליפות לכל מי שירצה לשנים רבות וארוכות. אנחנו לא חושבים שצריך, אבל מדינת ישראל, אנחנו ממליצים שתספק כל מי שרוצה, שיהנה פשוט, שיהיה מוגן אקסטרה לפי ראות עיניו.
כן, ושוב, זה צריך להיות מוכרז, לא כאמצעי התגוננות אמיתי, אלא כפלצבו. אחרת זה מסוכן.
באמת זה מה שאתה אומר, שעשו את כל האמצעים החריפים פה, וממשיכים לעשות אותם, והתוצאות הכי גרועות.
כן.
זאת אומרת, שלא יכול להיות שאתה אומר שהאמצעים החריפים האלה פותרים, כעובדה שהתוצאות נוראיות.
לא, בדיוק.
אז הצעדים האלה הם כדי למי שרוצה להרגיע את עצמו, וזה שיישא את זה.
ההבחנה הזו מאוד חשובה. כן. זאת אומרת, אם אתה ממליץ למישהו להרגיע את עצמו כן. עם זה, מילא. אבל אם אתה אומר לו, הנה, יש אמצעים כאלה, אם אתה מאוד מאוד מפחד ורוצה כן. להיזהר מאוד מאוד, אז יש את האמצעים האלה, אז זה מסוכן באותה מידה.
הבנתי.
זה אותו פתח.
הבנתי. גם כזה פתח וגם כהוכח שזה לא מגן.
בדיוק.
מבחינת התוצאות שאנחנו חווים אותן בתור מדינה.
בוודאי.
תשמע, קודם כל אמרת, נשחרר את האנשים ונראה. אני חושב שזה רעיון לא רע, מצד אחד יש מישהו יגיד שאתה רוצח המונים, כן?
זה לא בעיה, פשוט תבדוק, תבדוק מסביב. רגע, מה קרה במצרים? מה קרה ב...
מצרים הרבה פחות מתים מפה ביחס לאוכלוסייה.
בירדן, בכל מקום. אבל הנה, אז זה כן מוכח. הרי רבותיי, זה מאוד פשוט, תפסיקו לבדוק ונגמר.
דרך אגב, אפשר ללכת לבני פרק.
וזה
לא... לא צריך למדינה זרה, גם בבני פרק.
כן, וזה לא אני אומר, תסתכלו מסביב. תסתכלו בכל המדינות. הרי מה, הנגיף הזה יודע גבולות מדיניות? הוא מכיר את האטלס? מה? אני לא מבין. עובדה, איפה שלא בודקים, אין כלום.
מדהים.
תנסו.
אתה התרעת מקודם לגבי מלחמת אחים.
כן.
אתה יכול להסביר?
אז זהו, זה העניין. שדיברתי על העוולה הזו, העוולה הכי גדולה שנעשית כאן, היא הטלת האחריות של איש על רעהו. זאת אומרת, אם אני לא עוטה מסכה, אני מסכן את... או אם אני לא מתחסן, אני מסכן את חברי. זה בדיוק הבסיס למלחמת אחים. ייווצרו כאן בעצם שני עמים. עם אחד שהוא מחוסן והוא עוטה מסכה והוא נלחם וכאלה, ועם שני שלא כל כך מאמין בזה ולא רוצה להתחסן וכאלה. ואלה באלה. זאת אומרת, אלה כי הם מרגישים שאלה מסכנים אותם. ואלה שיודעים שאין, אנחנו לא מסכנים, פשוט נלחמים כדי להגן על עצמם. זו תחילתה של מלחמת אחים. אתם מייצרים כאן אזרחים מסוג אחד, ואזרחים מסוג אחר. זה שיסוי שיוביל לכאוס. ואתה אומר, רגע, יכול להיות שאנחנו... שזה, הכאוס הזה טוב למישהו? מה זאת אומרת? למה כל הזמן מייצרים אותו? מה, הוא משרת מישהו?
תשמע, אתה מעלה נקודה מעניינת. בהיסטוריה האנושית, הרבה פעמים שלטונות היו נהנים שיש חוסר שקט וציסה ולחימה אחד מהשני, כי זה היה פשוט מסית את התשומת לב גם מהמעשים שלהם וגם מהמחדלים שלהם.
בדיוק.
ואפשר להם לעשות הרבה דברים
ש... כך עשו. כך למשל באיראן, הרי מה קרה באיראן? נוצרו, בזמנו של השאה, ואני מכיר את זה ממשפחתי, כן? השאה היה אוהב ישראל גדול ואיש העולם הגדול והנאור, אבל הוא היה איש מושחת, מה לעשות? והיו שני מעמדות בפרס. אנשים מאוד עשירים, מאוד ברמות של ברזים מזהב, שתבין, וככל שזה מורהב יותר...
כן, הרי זה משובח.
כן. מצד אחד ומצד שני כפריים דלים חסרי קול.
זה בדיוק הבסיס להשתתות ההפיכה הזאת של חומייני שהפכה את איראן למדינה דיקטטורית. זה בדיוק הכאוס, זה בדיוק השיסוי שהם היו צריכים. לא יותר מזה.
כדי שטריגר צריכים להרגיע ולהשליט על ידי דיקטטור.
לא יותר מזה, אתה מבין? אז שיסו את העם כנגד המעמד הזה, והנהיגו דיקטטורה. אז אתה אומר, אז יותר קל לשלוט כאשר יש קרס כזה, כאשר יש שיסוי כזה בין...
שיש קבוצות שנלחמות אחת בשנייה.
בדיוק, אתה מבין? אז סיפרו לנו סיפורים על החרדים למשל, והנה הם פורעי חוק, והנה זה, מה אתם... על מה אתם מדברים? החרדים מלמדים אותנו שיעור בדמוקרטיה, ועוד נלמד להודות להם על כך בעתיד. הם הבינו, הם פשוט הבינו מה קרה, כן? באלעד בזמנו, בתחילת התהליך, היו ניידות של בדיקות, היום כבר אין. ומה לעשות? אין תחלואה, הם מספרים לנו שיש, אבל אין. אין, הם מחוסנים, הם בוודאות הגיעו לדעתי לחיסון עדר. אז מה הם עשו? הם פשוט חיו. מה אתם רוצים מהם? מה אתם רוצים מהם? אתה מבין? ואתה רואה אנשים שמבינים את התורה, כמו למשל, כמו פרופסור עידית מתות למשל. היא מכירה את הנתונים, היא יודעת, היא באה וברחה מאותן סיבות, רצתה לעזור לגמרי והלכה משם, בדיוק משם שהיא יודעת את הנתונים הגולמיים. אז למה את משסה אותנו בחרדים? למה את עושה את זה? במה זה מועיל לך? שוב, כדי להיות יותר מיינסטרימית, כדי להיות יותר מקובלת.
כן, יש כאילו את הדעה פה, ויש את הדעה פה, אבל כדי שהדעה פה לא תחטוף בראש מהדעה פה, אז היא מתקרבת לכאן ומקריבה קורבנות. יש זבח, אז זה הקרבת חרדים, זה בסדר כדי לא להיות קיצוני מדי.
כן, כן, בפירוש. ושוב, אלה אנשים יקרים, גם היא וגם אחרים, אלה אנשים... מאוד יקרים, מאוד מכובדים, שאמרו את דבריהם. אבל זהו, שצריך לומר את הדברים בצורה יותר ברורה, ולא חס וחלילה, לא לשסות איש באחיו.
אני חושב שזה חלק מהתפקיד שלקחת על עצמך, ואתה עושה אותו נפלא.
אנחנו רק עורכי דין, שלא נטעה. אנחנו צריכים גב של מומחים. שלא הובן שלא כהלכה, על עניין אנשי מודל ההיגיון הבריא. אני שוב חוזר ואומר, אלה אנשים יקרים, חכמים וטובים, שמאוד רוצים את טובתו של העם היושב בציון. אנחנו תומכים במודל, שלא תהיינה טעויות. רוב החותמים על מכתב הרופאים, ישראל 2020, הם אנשי מודל ההיגיון הבריא. אני מפיץ אותם ככל שאני יכול בכל הזדמנות. שלא, הובן שלא כהלכה בעניין הזה, אני רוצה להבהיר את הדברים.
כן, זה ברור.
הם הכי טובים שיש לנו, כן?
כן, זה אנשים נפלאים שעושים עבודה נפלאה, ומביאים את דעתם באומץ רב למרות האש שהם חוטפים, ואתה רק קורא להם או ממליץ להם שלא להיות מודאגים מהאש, ולהגיד את כל מה שהם חושבים מבחינה מדעית.
ולו כדי שאפשר יהיה פשוט לנצח. אם אתה כל הזמן בורח... מהאש, אתה לא תנצח אותה, היא תשיג אותך. קבל אותה. פשוט.
אני אשמח שכמה שיותר יצרפו לגב הזה, ואתה תמשיך את העבודה הנפלאה שאתה עושה.
תודה, תודה רבה.